אנחנו נתחיל בעזר השם לסבורך את העניין של שבבים. אנחנו נתחיל דבר ראשון עם דברי הרב. דברי הרב, רבינו אריה הקודש כותב בשער רוח הקודש. זאת אומרת, רבינו חיים ויטל, זכרונו לברכה, כותב בשער רוח הקודש. זה נתפס בספר אוי לסתומיד, דף מבוא עמד א', או בדפוסים החדשים עמוד קוף ג', ובשער רוח הקודש, בדפוסים החדשים בדף בייס עמד בייס, הוא כותב את העניין הבא. וזה לשונו. בסימן טוב, אתחיל לכתוב תיקוני חולי הנפש. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם חולי הנפש, וחולי הנפש זה הכוונה, כמו שהרמב״ם קורא, מכנה חולי הנפש עבירות, שזה בעצם גורם לחולי הנפש. האמת היא שבשורש הדברים, גם כל חוליי הנפש החיצוניים נובעים ומגיעים מחוליי הנפש הפנימיים, שמגיעים לביטוי על ידי הווירס, שהווירס גורם לבן אדם, מכניס אותו לכל מיני שקרים ודמיונות ועולמות של כוח המדם וכל מיני מקומות כאלה לא טובים. המקומות הלא טובים מפתחים אצל הבן אדם את הבעיות הנפשיות למיניהם. אבל אנחנו מדברים כעת על חולי הנפש במשמעות הכי פשוטה שהרמב״ם מעמיד, שזה הווירס. והוא אומר את התיקונים האלה כאשר שומעתי מפי החכם המקובל האלוקי כבוד מוירנו הרב רבי יצחק לורי אשכנזי מוירי זכרו לברוך לך היום הבא, כן, מוירי זללה, ככה כותב תכנו אותי מורי, הרבה שלי, הוא אומר אני אכתוב לכם את הדברים שהרבה שלי הסביר. דבר ראשון, רב חיים ויטל מסביר, מה העניין, מה בעצם קורה כשאדם חוטא, מה קורה כשאדם חוטא? הוא אומר ככה, את הדבר הראשון אתה צריך להבין, מה זה הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו שנקרא אדם. הוא אומר לפי שהאדם נברא מחומר וצורה. יש לאדם, יש לו גוף, שכן הגוף נקרא חומר. הגוף פשוט אפר מן האדמה, בשר, דם ועצמות, וזה חומר. עכשיו, בתוך החומר הזה יש גם צורה. מה זה צורה? צורה זה בעצם כמו שכל דבר יש לו את ה... לא השתנה פה משהו בחומר. זה לא חומר עם עוד צבע ירוק. כן? כי צבע ירוק הוא גם חומר. פה מדבר אחרי כל החומר המושלם, הגוף המושלם, נכנס בו כוח, אנרגיה, רוחני, כן? כוח אנרגיה רוחני שנותן צורה לחומר. לכן הוא לא חומר בעצמו, אין בו שום דבר חומרי בנפש, בנשמה, איך שתקרא לזה שנכנס לבן אדם. בכוח האנרגיה הזה, כוח החיים הזה שנכנס לבן אדם, אבל לכן זה נקרא צורה, כי זה נותן צורה לחומר, זה עושה את לחומר שילך בכיוון מסוים, שיעשה דברים מסוים, שכל זה הצורה שנמשכת לחומר. הצורה מה היא? שהיא נפש ורוח ונשמה. נפש, רוח ונשמה, זה לא ניכנס כעת מה זה שלושת הדברים האלה, זה בשיעורים על נפש החיים, בעזרת השם נגיע להעמיק ולהרחיב מה כל אחד מהדברים האלה ומה המשמעות שלו ואיך הוא בא לידי ביטוי, אבל צריך לדעת שהנשמה הזאת שכתוב בפוסוק, שהיא חלק אלוהי כממעל, שנאמר ויפח באפוב נשמס חיים, מי ויפח? הקדוש ברוך הוא, ברא אדם מאדמה. נכון? ברא צורה של אדם מאדמה, ואז ויפח באפוב, הוא נפח, הוציא אוויר מפיו, ונפח לתוך האף של הבן אדם, כוח הנשימה, את נשמס חיים, את הנשימה של האדם, שהיא נשמה של חיים שנמשכת לבן אדם. אז מאיפה זה הגיע? מויפח באפוב. מי נפח? הקדוש ברוך הוא נפח באפוב נשמס חיים. אם הקדוש ברוך הוא נפח, הכלל הוא, אומרים חז"ל, מן דה נפח, מדילי נפח. כשאתה מוציא אוויר מהפה, אתה מוציא אוויר מתוכך. אז כביכול כמובן, כן? כשהקדוש ברוך הוא מוציא מעצמו אוויר ונופח באדם, מאיפה הגיע האור האלוקי הזה שתקרא לו אוויר, שהוא הנשמת חיים של האדם, שנותן לבן אדם את החיים שלו? מתוך הקדוש ברוך הוא. כביכול, כמובן, אנחנו מדברים במשל ממש. ויפח באפוב נשמס חיים, מן דה נפח, מדילי נפח. הצורה של אדם נופח, עושה החייאה, כן? נופח, הוא נופח מעצמו. ויפח באפוב נשמס חיים, ואז, ויפח באפוב נשמס חיים, כמובן שלא צריך להיות כאילו הנשמה פה לפה ובכל המערכת הזאת. גם אם זה היה נעשה על ידי מכשיר, זה אותו דבר. זה הכוח האלוקי הכניס לאדם, וכשברגע שהכוח האלוקי הכניס לאדם חיים, אז זה כוח אלוקי. כוח אלוקי זה... הנשמה הזאת שנכנסה היא חלק אלוהי כממעל, כמובן, כן? זה חלק אלוהי כממעל, רק שהצורה שהפוסוק אומר את זה, זו צורה מאוד מאוד קיצונית, כן? ויפח באפוב נשמס חיים. זה לא נתן לאדם חיים, זה הוא נפח באדם חיים. כי הוא בא להגיד לך, תדע לך, הנשמה שבאדם היא לא איזה משהו שאלוקים יצר משהו מסוים בעולם. לא, לא, הכוח האנרגיה הזה, צ'י, איך שתקרא לו, כן? הכוח החיים זה כוח שהוא הוא כביכול חלק אלוקם ממעל ממש. הממש הזה בדרך כלל נוסף בספרי חסידס, אבל באריזה לא כתוב את הממש, אבל הם באים להדגיש את הנקודה, זה ממש ככה. כי מאן דנפח מדילי נפח, והתורה כתבה את זה בצורה כזאת בשביל שתבין את זה ככה. שיש פה ממש נשמה קדושה. עכשיו, מה קורה? הגוף מה הוא? וגופו הוא חומר אחור. הגוף הוא חומר אחור, כאילו חומר לא זך, לא מסונן, לא אלוקי, לא רוחני. הוא חומר גס, עצלן, עייף, רוצה לישון, לא רוצה לעבוד, רוצה לנוח, רוצה להתפנק. זה האדם, זה הגוף של האדם. זה מה שהוא רוצה, זה דבר היחיד שמעניין אותו. רוצה שיהיה לו כמה שיותר נוח, אפילו לא רוצה לתרוח בשביל עצמו. לא אכפת לו להיות איזה גוש בשר שוכב שמן שלא זז, כן? ותודה, הכל בסדר. כשרק יש דברים אחרים שדוחפים את הבן אדם לקום, להסתדר, לעשות כל מה שהוא צריך לעשות, בגלל שמנסה להניע את האדם קדימה, אבל הגוף בפני עצמו הוא חומר אחור. זה משהו, חומר כבד כזה שרק רוצה לשקוע. ויש פה מצד גם, כן? הקליפה, כל דבר רוחני, כשהוא מגיע לעולם, הוא מגיע עם קליפה ששומרת עליו. הבעיה היא שהקליפה ברגע שהיא שומרת היא גם חוסמת. זאת אומרת שאתה רוצה עכשיו להגיע אל הפרי, אתה צריך לבקע את הקליפה ורק אז אתה יכול להגיע אל הפרי. אבל להגיע אל הפרי בלי קליפה, עכשיו הפרי לא יכול להגיע בלי קליפה, תאר לעצמך שהבטיח מגיע בלי קליפה. איפה? כל פליק הכי קטן, אתה תקבל הביתה קיצור, לא תקבל משהו נורמלי. טוב שיש קליפה. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שיש פירות, ולפירות יש קליפות. הנקודה היא שכשאתה רוצה להגיע אל הפרי, בן אדם לא תמיד יודע איך לגשת אל הפרי נכון, הוא לא מבקע את הקליפה, נסה לנגוס באבטיח, הוא לא מבין מה זה הדבר הזה, למה מוכרים את זה בחנויות בכלל? למה מוכרים את זה? בתור הציץ הוא יכול להבין שזה עומד בצד של הבית, אבל למה מוכרים את זה? כי הוא לא יכול לנגוס בזה. עכשיו, אתה צריך להבין שלא נוגסים בדברים, חותכים, מורידים את הקליפה, ואז אתה תגיע לאבטיח טעים ומתוק. נכון? אבל זה, ככה הדברים נבראו, ככה כל העולם בנוי. יש פירות, יש פרי, יש את האסיס הטוב והמתוק והחיים הטובים והמתוקים, אבל יש גוף חומרי שעוטף אותם, יש נשמת חיים ויש קליפה. הגוף הוא סוג של קליפה לאדם, וגם הגוף אפוף כולו בקליפות. הקליפות האלה מקטרגות ומונעות את האדם משלמות הנפש. זאת אומרת, ברגע שהקליפה משתלטת, בפרט כשהאדם גם חוטא, והאדם מעבה את הקליפה הזאת, מוסיף עוד שכבה ועוד שכבה, הוא לוקח את הקליפה, עוד מכסה אותה עם גושים של אפר, עוטף אותה עם בטון, עוטף עוד ועוד ועוד, ואז הפרי נהיה בפנים, הוא נשאר שלם, הוא נשאר טהור, הוא נשאר נקי, אבל הרבה 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 יותר קשה להגיע אליו, כי עטפת אותו בעוד עטיפות ועוד עטיפות ועוד עטיפות. עכשיו, למעשה, יש למעשה, אדם נברא ונקיים ונוצר בצורה שיש קליפה שמקטרגת ומונעת את האדם משלמות הנפש, ואפילו הקליפה רוצה להכריסו מאילונו לחיה. יש את אילן החיים. בעולם יש, הזוהר הקדוש ממשיל את כל הצורה של האדם שיש אילן. עכשיו, למה באמת זה בצורה של אילן? כי באילן אתה יכול לראות בצורה מאוד ברורה את המבנה הזה, שיש איזה שורש שהוא נסתר לגמרי, אתה לא רואה אותו במציאות, נכון? אבל אדם טיפש, יכול להסתכל על העץ, ואומר, וואי, תראה איזה עץ יפה. ואז הוא ככה מתחיל ללכת מתחת לאדמה, פתאום הוא רואה, מתחיל לחפור שם סתם, ופתאום הוא רואה שם איזה שורש מוזר, שחור, לא נראה יפה בכלל, יאללה, מי צריך את זה בכלל? לא, זה לא יפה, תחתוך. והוא לא מבין פתאום למה העץ נובל. העולם המציאותי, הרוחני, כשאנחנו מסתכלים בהתבוננות פנימית, אנחנו רואים שכל העולם בנוי כמו אילן. זאת אומרת, יש את השורשים הנסתרים, שאותם אתה לא רואה, וגם אם אתה רואה, אתה לא קולט שיש בהם יופי. וכל הפרחים והעלים והענפים והנוף והוויו והמראה של האילן שהוא כל כך יפה ומרומם את הנפש ופירות טעימים ומערכת שלמה יפהפייה, כן, הדבר העץ הכי יפה בעולם, הכל נובע מאותם שורשים, ומהשורשים זה עובר לגזע, ומהגזע זה מתפצל לענפים, ומהענפים זה מתפצל לענפונים, ומהענפונים זה מתפצל עלים, ויש לך פרחים וניצנים ופירות ומערכת שלמה, והפירות האלה גם יכולים לטעת עצים, יש פה מערכת ענקית מסועפת מאוד. אתה אומר על עץ ענק, זה אילן החיים. אילן החיים יונק את השורשים שלו מהקדושה בנסתר, אתה לא רואה את זה, אתה רק רואה את הגזע שמגיע ואת ההתפצלות. אבל כולם, כל החיים שיש בעולם, כולם חלק מהעץ הגדול הזה, כולם חלק מהאילן הקדוש, אילן החיים. ואילן החיים כולו יונק את השורש שלו מאותו מקום קדוש, מהשורש הרוחני של העולמות. זה כאילו עץ שעומד הפוך, כאילו השורשים בשמיים, שאותם הם נסתרים, אתה לא רואה אותם, וגם אם אתה רואה, אתה לא קולט את היופי שלהם, אתה לא קולט את העוצמה, ואז יש כאילו את כל האילן שיוצא, ופתאום, ממה אנשים מתפעלים? מהחלקים הכי רחוקים ממקור היניקה. ככל שקרוב יותר למקור היניקה, אנשים פחות קולטים מה זה. חוץ ממי שבאמת מבין את מערכת הדברים, איך היא עובדת. נכון? אבל מה אנשים מתפעלים? מהפרח. כשהפרח הוא הדבר הכי זמני שיש בעץ. נכון? הוא רק משהו זמני בשביל למשוך את הדבורים, בשביל שיעשו תהליך ההאבקה, וכך אנחנו נוכל להגיע לפרי. לפרי. עכשיו, רוב תהליך הגדילה של הפרי, הפרי בכלל לא קורץ. אין לו את הצבע היפה שלו, הוא בוסרי. גם אל תיגע בו, אל תאכל ממנו כעת. זה רוב התהליך. רוב האילן, התהליך האמיתי של האילן, זה לא העלים. העלים מביאים אנרגיה ועושים את העבודה שלהם, אבל זה הענפים שהם דווקא פחות יפים מהעלים, והרבה פחות יפים מהפרחים. כשהפרי בשל אתה תקבל אותו, באמת יפה וקורץ, ובאמת הקדוש ברוך הוא ברא אותו בצורה שיש לו את הצבע היפה לעין. אבל בתהליכים הרוחניים של העולם הדברים עובדים גם כן בצורה כזאת. הדברים באמת עובדים בצורה כזאת. אנחנו חלק מאילן החיים. השורשים האמיתיים והבאמת באמת חשובים הם הכי נסתרים והכי מכוערים. בוא נגיד, לא נראים יפה לעין. הדברים שנראים לך הכי יפים זה דווקא תהליך האבקה. זה תהליך קצר, הוא קריטי, הוא קריטי, הוא קריטי. אף אחד לא מזלזל בו, כי בלי תהליך האבקה הזה ובלי הפרח היפה שקורץ לעין והוא כל כך מדהים, התהליך לא היה קורה. התהליך צריך את תהליך האבקה הזה. אבל זה דווקא ממה שאנחנו מתפעלים, זה הדברים הכי שוליים בתהליך כולו. והדברים שאנחנו הכי כאילו מזלזלים בהם, או אפילו לא מכירים בהם, זה באמת הדברים החשובים. ולכן הזוהר הקדוש, אני קצת הרחבתי בזה, יש עוד מה להרחיב הרבה, אבל הזוהר הקדוש מגדיר את מערכת הרוחנית של הבריאה בתור אילנה דחיי, בלשון הזוהר הקדוש, עץ החיים. עץ החיים בתוך הגן, עץ החיים. אילנה דחיה, עץ החיים, אילן החיים. השורש שלו בעולם האצילות, בעולמות הקדושים, והוא מתפשט לתוך העולם הזה, כאילו צורה הפוכה, ומתפרס ומתפרס ומתפרס, אבל הכל מגיע מאותו שורש. עכשיו, הקליפה והחומר האחור של האדם, שהוא מהווה סוג של קליפה, הוא בא ואומר, רגע, אני לא מבין למה חשוב להיות מחובר לאילן הזה. מה יקרה אם אני אתנתק? אני יכול לבד, לתאווה יבקש נפרד, יותר קל לי להתנתק מהמערכת הזאת, במקום להיכנע אליה, נכון? להיכנע לאילן הקדוש, ולהכיר בזה שהשורש שלי והעיניקה שלי מגיעה ממקומות שהם לא נראים הכי יפים, הם לא נראים הכי מקסימים לפי מה שנראה להם במבט ראשון. זה גם לא הכי מרשים. זה לא הכי מרשים. מה, אתה מכיר את כל הדברים האלה? מה, הרבה יותר קל להגיד, שופוני, אני בסדר, אני, תראה, להיות תקוע בפרח, ואם אין פרח, הפרח נבל, אז להתנתק מהאילן. ויש דבר כזה, זה אחת התאוות הגדולות של אנשים, להתנתק מהאילן ולחפש את האגו, את המקום המרשים, את המקום שנראה טוב, והחומר האחור מוחשך לשם כי הוא לא רוצה לעבוד. כי להיות מחובר לאילן זה עבודה. זה באמת תהליך של עבודה, זה תהליך של לקלף את הקליפה ולגלות את הפרי. והיות ואנשים רוצים לברוח מתהליך קילוף הקליפות, ותהליך קילוף הקליפות הוא אחד התהליכים הקשים שיש בחיים, זה תהליך שעוברים אותו לאורך חיים שלמים, על ידי תורה, תפילה, מצוות. זה התהליך, כך עושים את התהליך הזה. ואנשים רוצים, אתה יודע, להתרשל בתהליך הזה, מעדיפים להיכנס לעולם של שקר, לעולם של גאווה, לעולם של ניתוק מאילן החיים. עכשיו, זה בעצם מה שקורה באדם. יש לנו חומר וצורה. הצורה היא נפש רוח נשמה, חלק אלוקה ממעל, והיא פחבאה פה בנשמס חיים. הגוף הוא חומר אחור, קליפה מקטרגת, מונעת מהאדם שלמות הנפש, להחריטה מאילן הדחיה, לפי שהוא מלך זקן וכסיל. היצר הרע שנמצא באדם הוא מלך זקן וכסיל, כך הוא מכונה הרי בחזל, נכון? שנולד 13 שנה קודם הנשמה כידוע. המלך זקן הוא כסיל. למה הוא נקרא מלך זקן? כי הוא מגיע לבן אדם כאילו מתחילת בריאתו. הוא נמצא עם הבן אדם, מלווה אותו מהרגע שהוא נולד.
מה זה 13 שנה?
מהרגע שהאדם נולד ועד הרגע שהיצר הטוב מגיע עובר 13 שנה. כי היצר הטוב והנפש, רוח, נשמה שיש באדם מגיע רק במצווה. זאת אומרת, חלקים מסוימים מתחילים להגיע עוד בשנים לפני כן. יש שער בעץ חיים שנקרא הים, עיים עם עין בהתחלה, איבור יניקה בויכין, ושם הוא מסביר בעריכות את כל התהליך, איך זה הולך מגיל 0 עד גיל 20, תהליך כניסת נפש רוח נשמה בגוף האדם. זה לא קורה ביום אחד. תינוק קטן יש לו מויכין דה איבור, אחר כך יש לו מויכין דה יניקה, אחר כך מויכין דה גדלוס, יש תהליך, אבל היות וכך, בגלל שהכוחות הרוחניים, ההכרה הרוחנית, השכל, כמו שאנחנו קוראים לו, מגיע רק בגיל בוגר יחסית, כן? אנחנו אומרים, מה שלא יעשה השכל יעשה הזמן. זאת אומרת, האדם קולט רק בגיל יותר מבוגר, הוא קולט שיש משהו רוחני יותר. לא הכל זה טופי וסוכריה ועדשים. עדשים, ככה זה. ילד לא קולט משהו אחר, קשה לו לקלוט. יש משהו ששווה להקריב בשבילו, כן? זה לא רק להקריב, יש משהו ששווה להשקיע בשבילו. ילד, מבחן המרשמלו, אתם מכירים את כל המשחקים האלה, שבעצם ילדים קשה, מבוגרים קל לעמוד במבחן המרשמלו. לילדים קשה מאוד לעמוד במבחן המרשמלו, בדיוק בגלל הנקודה הזאת. הם לא מסוגלים להבין ששווה להשקיע עכשיו להתאפק, דחיית סיפוקים, כל הדברים האלה. היצר הרע זה מי שקשה לו עם דחיית סיפוקים. זה בגיל מסוים, בן אדם מקבל שכל, הוא מקבל נרן, נפש רוח נשמה, ואז הוא כבר מבין ששווה לדחות סיפוקים. עכשיו, לפעמים, בגלל שיש את הנטייה הטבעית שלנו, שהיא לא לדחות סיפוקים, ולעשות מה שבא לי, ולחיות עם היצר הרע, עם החומר האחור, שרוצה רק לבלות ורק ליהנות, ושום דבר חוץ מזה, והוא מעדיף לבחור במזומן, בכמות קטנה, מאשר בצ'ק דחוי על כמות מטורפת, כן? על כמות עצומה. 3 שקל ביד, או 1,000,000 שקל בצ'ק דחוי לחודש? היצר הרע חד משמעית, תן לי 3 שקל ביד, וואו. והוא עוד שמח בזה. לעומת זאת, היצר אתה יודע, תשמע, שווה להשקיע. כן? זאת אומרת, יש באמת מצב כזה, האדם מתמודד עם השאלה הזאת בחיים, באלף מקרים, באמת באלף מקרים, האדם מתמודד עם זה כל הזמן. במה אני בוחר? איך אני בוחר? וכל הדברים האלה. עכשיו, המלך זקן וכסיל הרגיל אותנו מגיל צעיר, זאת אומרת, גדלנו עם זה, שעכשיו אני רוצה ליהנות עכשיו. זהו. לא קיים משהו אחר חוץ מזה. בשביל לשבור את המציאות הזאת, אל תשלט בנו יצר הרע, כן? שהיצר הרע לא ישלוט בנו כי הוא כבר שולט. אתה צריך לשבור אותו בשביל להתכנס לסיסטם אחר, למערכת מחשיבה אחרת שאומרת, רגע, 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 אני רוצה את הדבר הטוב האמיתי, שהוא לא תמיד מיידי. אתה צריך לעבוד על עצמך בעניין הזה. אתה צריך לקלף קליפה בשביל זה. ואת הקליפה הזאת, זה לכן הוא נקרא מלך זקן וכסיל, כי הוא כבר שולט, כי הוא כבר נמצא בעמדה שהוא פה, ואתה עכשיו צריך עם השכל שלך להשתמש ולצאת ממנו. אבל בן אדם שקיבל שכל, אף פעם לא ישתמש, והוא ישאיר אותו בתוך הניילונים, מה יקרה? הוא ישאר עם המלך זקן וכסיל, כי שם הבן אדם חי ושם הבן אדם זורם. אם אתה לא תעשה עם עצמך חשבון הנפש, מה אני רוצה להשיג, ואז מחשבה, איך אני משיג אותו, ואם הדבר הזה שאני הולך לעשות הולך להשיג לי אותו או לא, אתה אף פעם לא תצא מהזרימה עם התאוות. זה האלף בית של התקדמות של האדם בחיים, זה המינימום הזה של לשבת עם עצמו ולהגדיר לעצמו מטרות, ולהגדיר לעצמו דרכים להגיע למטרות, ולפעול לפיהם, זאת אומרת להתגבר על דברים מסוימים שמאוד מאוד קשים לו, ולהגיד לא, קשה לי אז עזוב אותי. לא, קשה לי, אבל זה יוביל אותי למקום יותר טוב, אז אני אעשה את זה. למרות שזה קשה. יפה, זה בעצם העבודה של האדם בחיים. זה העבודה של להתגבר על המלך זקן וכסיל, שהוא נולד 13 שנה קודם הנשמה, כידוע, עוד לפני הבר מצווה, לפני שהאדם מתחיל לגדול להבין, מגיע לגיל 15, הוא יכול להבין גמורה, כן? מ-15 לגמורה. זאת אומרת, לפני הגיל הזה, 13, 14, 15, אדם לא מתחיל להבין מה זה חיים. הוא לא מבין כלום. הוא חי, הוא זורם, הוא יכול להיות חכם מאוד, הוא יכול לחזור על טקסטים, אבל אין לו הבנה פנימית ששמע, שווה לדחות, שווה להתגבר, שווה, ששווה. כי למה? כי יש משהו מעבר, יש משהו שהוא להסתכל קדימה. והיצר הרע גם יודע, תראה, כאילו, הוא נמצא, הוא השולט, הוא הדומיננטי בשטח. ולכן, בדיוק בגלל שהאדם נברא ככה, ונכנס למערכת בצורה כזאת, והחומר הוא חזק מאוד ועוצמתי מאוד, והוא מלא קליפות, ואין דרך להגיע אל הטוב בלי קליפה, ויש כל הזמן נטייה של האדם להתנתק מאילן החיים, לחפש את העצמאות שלו בצורה שתרסק אותו על הארץ, והוא לא יגדל ממנו כלום, אבל עצמאות בכל מחיר, והוא לא מוכן לקבל את ההכנעה ואת הענבה, כי זה באמת משפיל את היצר הרע. הדבר הזה שגורם לבן אדם את התחושה הזאת, גורם שאין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זהו זה, כולנו שם.
אתה יכול להגדיר את התחושה הזאת שאתה מדבר?
שמה? הרצון להתנתק מאילן החיים?
של הבושה, של כאילו להשפיל את היצר הרע.
לא, להשפיל את היצר הרע זה דבר שקורה בעצם.
זה חלק מההגדרות שלנו הרי. כביכול אנחנו נפגעים בגלל שאנחנו רצינו משהו ולא משיגים.
לא,
בגלל שטעינו, הפרזנו, הגזמנו בציפיות שלנו כביכול.
גם. אתה נכנס באמת לפירוט של של התהליכים. אני לא יודע אם כל כך אם אני רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל אני מעדיף להשאיר את זה כרגע, לפחות, בצורה של עניין כללי, עניין כללי של למה בן אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. למה בעצם, הרי הקדוש הסביר לנו עכשיו, למה אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא? למה? כי הצורה שהאדם נברא זה חומר וצורה, ולמרות שהצורה היא מאוד מאוד קדושה ותאורה, אבל החומר האחור, יש פה קליפה מקטרגת, מונע מהאדם שלמות הנפש, רוצה להיקרת מאילן החיים, מלך זקן וכסיל שנולד 13 שנה לפני הנשמה והוא שולט. לכן הקליפה היא מאוד מאוד דומיננטית בחיים שלנו, והיא שולטת גם כן, ולכן אין צדק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל אדם מתמודד עם נפילות בפועל. לא רק עם רצון ליפול, אלא גם עם נפילות בפועל. כל אדם, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין אדם שברח מזה, אלא אם כן הוא מלאך, מהרגע הראשון. אבל אדם נברא בצורה שהוא הולך לחטוא. הוא עלול לחטא, והוא מוכן לחטא, והוא יחטא. ולכן, היות ואנחנו הגענו למצב במצב כזה, וכולנו חטאנו, וממילא הוא ממשיך לשלב הבא. וידוע שהחטא, מה חטא גורם? פה עד עכשיו דיברנו על השורש של האדם בכלל, אבל ברגע שגם בן אדם עשה בחירה לא נכונה והוא חטא, מה קורה? נהיה פגם וקטם וחלודה בנפש. נראה לי שזה שלושה שלבים שהרב מגדיר פה, הרב הארי הקדוש מגדיר פה אחד אחרי השני. בהתחלה נהיה פגם בנפש, זה כמו שאתה יודע, אתה מקבל שריטה קטנה, אחרי השריטה, אם היא לא מטופלת, מה קורה? נהיה קטם. זאת אומרת, זה כבר מתחיל לשקוע פנימה, לכלוך, קטן, נדבק על איזה בגד. אם אתה מיד מוריד אותו, אז זה בסדר. מה קורה? אבל ברגע שהלכלוך הזה ניצר על הבגד, הוא מתחיל להיספק פנימה, אחרי שהוא נספק פנימה, כן היה קטם, הרבה יותר קשה, ואז השלב הבא כבר נהיה חלודה. הוא מתחיל להרוס, הוא לא רק נספק בתוך הגוף, הוא מתחיל להרוס את, את מה שהוא שורה עליו. זאת אומרת, הדבר מתחיל להתעכל. להרס. זאת אומרת, הבגד כבר מתחיל לא רק להיות מלוכלך, אלא גם החומרים, הפעילים, שנמצאים בתוך הלכלוך הזה, שבהתחלה היה פגם, ואחר כך נהיה קטן, כבר נהיה חלודה. וזה, התהליך הזה קורה גם כן בנפש. בהתחלה אתה לא שם לב לזה, אבל עם הזמן מתפתחת מחלה. נכון? וזהו חולי הנפש התאורה. הנפש התאורה, שהייתה תאורה באדם, התלכלכה על ידי עבירה. ואין אדם שבורח מעבירות, אין מה לעשות, אבל אנחנו נמצאים, חוטאים במשהו, נופלים במשהו, ואז אנחנו מתלכלכים. אם היינו מתנקים מיד, יכול להיות שהיינו נפטרים מזה בקלות. הבעיה היא שאנחנו לא מתנקים מזה מיד, והפגם הזה נהיה קטם וחלודה, ופתאום אתה מגלה אזור שלם, רקוב, זה נראה שאין ברירה ללחתוך אותו ולהשליך, וזה הנפש שלנו, אין לנו אפשרות לחתוך ולהשליך, ופתאום אתה רואה, בן אדם הכל מלא מוגלה, הכל, ופתאום נהיה מחלות. חולי הנפש התאורה.
אז זה משפיע גם על הגוף עצמו.
וזה משפיע על הגוף, וזה משפיע על הנפש, וזה כבר תהליך של הריקבון מפיץ ריח רע, ריח של מוות, האדם מתחיל להיכנס לעצבות, לייאוש, לדיכאונות. כמובן, השאלה כמה זה, כמה העבירה הזאת חמורה. אם בן אדם הוא רגיש, והוא באמת רגש רוחני, בריא, ואף שלו לא סתום, הוא יקלוט, יש בי איזה סירחון, וזה יפריע לו. הוא יתחיל לעשות עם עצמו ברור פנימי, יתחיל לבדוק את עצמו, רגע, היד שלי בסדר, היד השמאלית בסדר, הרגל הימנית בסדר, רגע, מה קורה עם הציפון של הרגל? אופה, הנה, פה הבעיה, בוא נטפל בזה. יפה, אבל יש לפעמים בן אדם שהוא פחות מודע לעצמו, או שאין לו זמן להיות מודע לעצמו, כי הוא כל היום רץ. אחרי, לא יודע מה, אבל הוא רץ. אפילו אחרי רוח ניאס, הוא רץ. בלי רגע, לעצור ולחשוב, איפה אני? האם אני שלם? הוא לא עושה לרגע את הבירור הפנימי שלו, איפה אני נמצא, לאן אני צריך להגיע. יש פה ריח רע, כל הריחות טובים, אבל הוא, אפשר גם לשים דורדורנט, יש גם פתרון כזה, כן? אבל זה לא פתרון לכלום. זה לא פתרון לכלום, כן? יש וורט חריף מאוד של הרבי רבי אלימלך מליז'נסק. זה מובא בקול של צומגיד, התלמיד שלו מביא את זה בשמו. בעיני רבי אלימלך זה לא מובא, אבל עובד יסור, הקול של צומגיד מביא בשמו הרבי רבי אלימלך, שברוסי, אמרנו את זה, כשהיינו בליז'נסק דברנו על זה. ברוסי יצרו הרי, ברוסי לא יתוי רוטבלין, שלפעמים בן אדם חוטא כל כך שהוא לא יכול לסבול את עצמו מרוב חטאים, אז ברוסי יתוי רוטבלין הולך, הוא לומד קצת תוירה, ואז נסתלק לו הרי אחרה של העבירות, ואז הוא יכול לחזור לחטוא. ורוסי יצרו, קשה מדי, מדי הרבה יצרו בחיים. אתה שם קצת תבליניים, ואז אתה יכול להמשיך. אבל זה נורא והיום, כי יש באמת תופעה כזאת, צריך להיזהר ממנה, שבן אדם מרוב מרוץ אחרי רוח ניאס, אין לו זמן לעצור לרגע, לחשוב איפה אני, האם בכלל רץ לכיוון הנכון. אתה נוסע עם כל הכוח על 180 קמ"ש, רגע, אתה לא בכביש הנכון. הכביש שלך הוא בכלל לכיוון אחר, אתה נוסע לכיוון הילה, אתה לא לכיוון ירושלים. לאיפה אתה נוסע? אתה משקיע המון המון מאמץ, יפה, נחמד שאתה משקיע, אבל לאן?
יש תופעה כזאת, גם אצל יהודים שמתבוללים, שנוסעים לגויות.
נו.
יש להם, סיפרו לי שבאירופה, יש להם תקופות כאלה שהם מתנתקים מהכל, מניחים תפילין, יושבים בבית, אפילו מול הטלוויזיה, יושבים התפילין, מתפללים כל היום, וכמה ימים כאלה בשביל
להתאושש? מעניין מאוד מה שאתה אומר לגבי מתבוללים, אבל אני בטוח שזה קורה גם אצלנו, ואני יכול לזהות את התהליך הזה גם אצל עצמי. יש את הדבר הזה, זה בעצם...
מדרגות אחרות.
זה בעצם, הדבר הזה הוא עדין כי הוא בריחה. זה בעצם, בן אדם חושב, רגע, אם הוא מריח לא טוב והוא שם דורדורנט, אז מה רע? בן אדם שמרגיש לא טוב עם עצמו ועכשיו הולך ולומד, מה רע? הבעיה היא שאם הוא לומד, במקום לברר את עצמו, אז הוא עושה טעות. זאת אומרת, למרות שבטרה אנחנו מאמינים אחרת, שאם בן אדם כזה יישב וילמד עכשיו, אז התורה כבר תגרום לו למייזל בוירח קשוית, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. התורה כבר תוביל אותו ותוידיע עליי על חטוי. זה מה שדיברנו בדרך לשם, דיברנו בטיסה, דיברנו על זה בעריכות. שהתורה יש לה כוח מיוחד ומתקן, שגורם לבן אדם לברר את הבירורים שלו בלי איסורים ובלי מכות. אז לתורה באמת יש כוח מיוחד, לימוד התורה תמיד טוב. אבל אדם צריך גם להתמקד ב...
יש את אלה שבורחים להודו, לכל הקטות האלה, לכל היוגה וזה.
נכון, נכון.
זה גם איזשהו מין...
לא, יש, צריך להגדיר. בריחה לרוחניות היא גם היא בריחה, חוץ מתירה. תירה זה דבר שתירה יש לו כוח מיוחד, שגם אם תברח לתירה, תירה תגן על האדם, תציל אותו, תנקה אותו, תזכח אותו, ותגלה לו את החסרונות שבו. אלא אם כן, זה תירה שמנותקת מהקדוש ברוך הוא, וזה באמת שיחה נפרדת וסוגיה נפרדת, לא עכשיו. אבל בכל אופן, לענייננו, יש פה חטא, פגם, קטם, חלודה בנפש, זה חולי הנפש הטהורה. עכשיו, וכשהיא בתינופה ובקטמיה, כשבאמת הנפש של האדם לא נקייה מהתינופים האלה, מהלכלוכים האלה ומהקטמים האלה, אינה יכולה לראות ולהשיג השלמות האמיתי. אין דרך, כשאתה בלי משקפיים, כשהעיניים אחורות, כשהבן אדם נמצא בתוך הזבל, הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל לראות את השלמות האמיתית, שהיא סודות התורה. הוא לא מסוגל לראות את הפנימיות של תורה, הוא לא מסוגל, אין לו את הכלים. הוא אדם צריך להתנקות, רק אז כשהוא נקי, הוא יכול לראות את סודות התורה. סודות בתוך התורה, כן? אם לא, אז הוא לא רואה את זה, הוא לא מסוגל ללמוד את זה. כדי להידבק ביוצרה, כן? המטרה הרי של להידבק ביוצר, להידבק בקדיש ברוך הוא. נדבקים ביוצר על ידי לימוד סוידס התורה, על ידי התבוננות בתורה, כן? התורה היא סוג של טקסט שכולל בתוכו סיפורים חיצוניים מאוד מאוד חכמים והלכות חכמות. מאוד, שאנחנו צריכים לבצע אותם. אבל יש תוכן פנימי שנסתר מאחורי כל הדברים הפשוטים, שזה הקודים הפנימיים של איך מתחברים לבורא, איך מתחברים ליוצר, איך מתקשרים לקודש ברוך הוא. והדברים האלה נמצאים בכל הספרים הקדושים, שהם מלמדים אותנו איך להתבונן בתוך התורה ולפענח את הסודות הפנימיים האלה, שנגיע באמת למדרגות גבוהות. אבל אדם שמלוכלך לא מסוגל לפענח את הסודות האלה כדי לדבק ביוצר. וחבל מאוד, כי לכך נבראת. זה כל סיבת בריאת האדם. האדם נברא בשביל להידבק ליוצר. האדם נברא בשביל להיות, כמו שהרב שטיינמן קרא לזה, מרכובה לשכינה. זאת אומרת, זה לא הגדרה שלו, הוא פשוט עבד על זה כל החיים שלו. אבל להיות מרכובה לשכינה, זה התפקיד של האדם. והאדם שמלוכלך בחטאים לא יכול להיות. הוא לא יכול להתבונן בסודות התורה, אז הוא לא יכול להגיע להיות מרכובה לשכינה, הוא לא יכול להידבק ביוצר. ולכן, הוא אומר, כתוב בחז"ל, שכשהאדם נפטר מהעולם, הוא עולה לשמיים, ושיש מדרש, הנפש החיים מביא את זה בתחילת שער ד', הנפש החיים מביא את זה בתחילת שער ד', שכשאדם עולה לשמיים, שואלים אותו, מתחיל יום הדין, ואז שואלים אותו, עסקת בתורה? אם הוא לא עסק בתורה, אז הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ממנו, וכל הדינים והכתרוגים כולם שולטים בו, שמשמור ויציל. אם הוא אומר, עסקתי בתורה, שואלים אותו, אמור מה שקרית. טוב, ואז עסקת במשנה? אם הוא לא עסק במשנה, הקדוש ברוך הוא מסף פניו ממנו, ואז וכולו. אבל אם הוא כן עסק במשנה, אז שואלים אותו, למד את הגמרא? אם הוא למד גמרא, הטוב. אם לא, שמשמור. אם הוא למד גמרא, שואלים אותו, עד השאלה האחרונה ששואלים את הבן אדם, צפית במרכבה? שואלים את הבן אדם, כשהוא נפטר לעולם הבא, כל אחד מאיתנו ישאלו אותנו, צפית בשיעור קומה? אתה יודע את השיעור קוימו? שיעור קוימו זה כאילו הסודות הכי הכי עמוקים בקבולה, שהם סודות התורה. זאת אומרת, צפית. בן אדם צריך להסתכל בשכל שלו, כן? לצפות, כאילו לראות את הסודות הכי עמוקים של הנמשל של הקבולה. זאת אומרת, כל הקבולה שאנחנו יודעים, זה הכל רק המשל, ולהן יש פנימיות של נמשל שלא כתובה בשום מקום. הנמשל של הקבולה, והרי, הגאון אמר שהאריז"ל השיג את זה, ועל רב חיים ויטל הוא לא היה בטוח שהוא השיג את זה, ובסוף הוא אומר שכן, ברור לו שגם רב חיים ויטל השיג את זה. הגאון היה מסופק אם רב חיים ויטל השיג את הסודות האלה, וכל בן אדם שיעלה לשמיים, כל אחד מאיתנו, ישאלו אותנו, צופיסו במרכובה, צופיסו בשיעור קוימו, שמה עומק הכי גדול של סודות התורה, הסוד הכי פנימי, שהוא לא רק לדעת את כל הקבולה, עם כל הכוונס, עם כל הדברים, אלא להבין את הנמשל שלא כתוב בשום מקום, שהוא הסוד, הסוד הפנימי של הדברים, וזה כאילו באספקלה הוא המאירו לראות את זה, ממש, לראות את הדברים ממש, לראות, סופית אומר מרכובה, כי זה בעצם התכלית של האדם בחיים, זה התכלית של האדם בחיים, האדם נמצא בעולם בשביל לצפות בשיעור קוימו, זה דברים פשוטים, זה כתוב בחזל, זה כתוב במדרושים, הנפש החיים מביא את זה בשער ד', זה דברים פשוטים, בשביל זה האדם נברא, בשביל זה האדם נוצר. בשביל זה האדם נוצר. עכשיו, ברור, לא הולכו המלוכו לגמויר, ויאתו בן חוירין ליפוטר ממנו. לא הולכו המלוכו לגמויר, ויאתו בן חוירין ליפוטר ממנו. בן אדם צריך לדעת, זה דבר גדול, זה דבר כבד, לכאורה, לפי המציאות, אין שום סיכוי שאני אגיע לשם. אבל מה? אני לא מוטל עליי צו אוי ספירן, אלא צו טון, כן? המטרה שלי היא לא אוף טון, המטרה היא טון. אל תצליח, תעשה, תעבוד. אני צריך לעבוד. אם אני אגיע או לא אגיע, זה הקדוש ברוך הוא יודע. וכמו המשל שכל המגידים אומרים על מלך שבנה מגדל ענק בגובה 250 קומות, ואמר שמי שיצליח לעלות ברגל את כל הקומות האלה, יקבל פרס גדול. 100,000 דולר, אני יודע כמה הוא אמר שם. ואז יהיו מלא אנשים רוצים לעלות במדרגות, ועולים, עולים, עולים. אני צריך לספר את זה, תסתכלו בקומיקס סבא, תראו בעצמכם. ניצור, וככה מתחילים כולם לעלות במדרגות, וכל אחד נכשל, ופה, ויש הרבה שמתייאשים מראש, מה, ואתה חושב, לא, אין סיכוי. אבל יש אחד, שהוא אומר, אין לי ברירה, אני חייב לעשות את זה, אני צריך, אין מה לעשות, אני לא יכול בלי זה. ואז הוא מתחיל לעלות, ועולה, 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 ועדיין, כבר מגיע מקרב שלי, הולך לעמוד על הרגליים, פשוט יורד על ארבע, ממשיך לעלות במדרגות על ארבע, עד שהוא פשוט זוכל, 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 זוכל. באמת, בקומיקסם הזה מתואר מאוד יפה, מצויר ממש. איתו מגיע לשם, פתאום, מראים לו מעלית. אבל המעלית נמצאת בקומה 32, לא יודע כמה. אתה תעלה כל מה שאתה יכול. כשאתה כבר לא יכול, יבואו, ירימו אותך, יקחו אותך למעלית ויעלו אותך למעלה. אתה תגיע למעלה. וככה ממש זה בתאיר, ככה גוין אומר במשלי, שהאדם צריך לעבוד את מה שהוא יכול, ואז ברגע אחד מגלים לו הכל. אז אם אתה שואל, האם אני יכול להגיע לצופיסו במרכובו? התשובה היא כן. איך? אם אתה תעשה מה שאתה יכול. יכול להיות שכל מה שאתה יכול זה משנה אחת. יכול להיות שכל מה שאתה יכול זה דף גמורה אחד. אבל אם את זה תעשה, משמיים, נפתחו השמיים והערי מרות אלוקים. ברגע אחד הקדוש ברוך הוא פשוט ייתן לך במתנה את כל התורה כולו. אבל מה? אל תברח ממה שאתה כן יכול. מה שאתה כן יכול, תתאמץ, תעשה, בלי לוותר, ואתה תראה שהקדוש ברוך הוא פותח לך את השמיים. תכה זה. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאי סוף. הגמרא מפורשת בעביד אזור הדף ג' עמוד א', הגמרא אומרת שם, הקדוש ברוך הוא לא בא בתרונה, הקדוש ברוך הוא לא בא להתכסח איתנו, להתעסק איתנו, להציק לנו, לא זה המטרה שלו, הוא רוצה לזכות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כוח ירבו להם תוירו ומצוויס. אגב, הערה נפלאה של הרב שטיינמן, זה חצה לי כזרוח, עוד פעם, זה בורח, שיהיה בריא, קיצור, הערה נפלאה של הרב שטיינמן זצל, אומר, שים לב, הוא מאוד התפעל מזה, שרב חנניה בן עקשיא זכה. הוא אומר, אין שום מימרה שלו בש"ס, בתלמוד בבלי. מימרה אחת. רב חנניה בן עקשיא אומר, רוצה לשבור את זה כנסת ישראל. והוא זכה שכל יום, כל היום, כל פעם שאומרים דרשה, יש שיעור תורה משהו, איך מסיימים? חנניה בן עקשיא אומר, רוצה לשבור את זה כנסת ישראל. הוא אומר, תראה, הוא בא ואמר שרוצה לשבור את זה כנסת ישראל, זיכו אותו משמיים, שכל פעם שמסיימים שיעור תורה חוזרים על זה. אתה יודע מה זה שפתותיו דובבות בקבר? הוא זכה יותר מכל התנאים והמירואים, שעל המילים שלו, על הדבר תורה שלו, דבר תורה אחד שהוא אמר, אין בכל השעס עוד דבר תורה ממנו, דבר תורה אחד שהוא אמר, כל עם ישראל חוזרים כבר אלפי שנים, כל יום, כל היום אנשים חוזרים על המימרה הזאת. זו זכות עצומה, למה? כי הוא רצה לגלות שהגרוץ על כשבורך הוא לזקויס את ישראל, הוא גילה את הזכות של עם ישראל, את הלזקויס את ישראל, זיכו אותו מהשמיים שהוא יהיה זה שזה יזכה בזכות הזאת. הרב שטיינמן דיבר על זה בערגה עצומה, כי זה היה הוא או יוימר. זה היה החלום שלו הרי כל החיים, לזכות את הרבים, לזכות את הרבים. אז לכן הוא, רב חנניה הקשיא זכה. רוץ על כשבורך לזקויס את ישראל, הוא זכה בזכות הזאת שכולם אומרים בשמו. זו זכות עצומה, זו זכות עצומה ממש. אבל בכל אופן, אנחנו יודעים שרוצה הקדוש ברוך הוא זקס ישראל. לכן כל הדברים האלה שהם קשים או לא, לא שום דבר, אתה צריך לעשות את מה שביכולתך. כל אשר ביודכו לעשיס בכוחכו עשי. מה שאתה יכול לעשות, לא יולך לו המלאכו לגמור, ויאתו מיכולים ליפוטו ממנו. בת יבת פרעו, בפרשת השבוע שלנו, שולחת את היד. רגע, זה מרחק 60 אמה. כמה היד שלך? אמה אחת, אמה וחצי, כן? כי אמה זה הרי מפה, מהמרפק עד פה. אז את אומרת שעוד אמה וחצי, לאן את שולחת? לא יודעת. זה מה שאני יכולה לעשות, אז את זה אני אעשה. אבל זה מרחק של 30 מטר, מה את שולחת את היד? מה לקחת? מה הקשר? זה מה שאני יכול לעשות, זה מה שאני אעשה. כשאני עכשיו הולך ללמוד תוירק מתוך מטרה להגיע לצופיסו במרכובו, אני יותר עזוי מבת יבת פרעה ששולחת את היד לכיוון נתיבה במרחק של 30 מטר. יותר עזוי, יותר עזוי ממנה. ואם היא הצליחה, גם אני אצליח, למרות שאני יותר עזוי ממנה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אצליח הרבה יותר, וגם שם הקדוש ברוך הוא רצה שהיא תצליח. אתה תעשה מה שאתה יכול. כשאתה תעשה מה שאתה יכול, למרות שזה לא מובן וכן מובן, אתה תגיע. לא יולך הוא המלוך הוא לגמור, ואי אתה מנחורים ליפוטו ממנו. אתה יכול להגיע לצופיסו מרכובה? לא, עכשיו אתה לא יכול. אבל אם תעשה כל מה שאתה כן יכול, אתה כן תוכל. זה מבואר בחיבור התשובה להמאירי, אומר שבכלל צריך להבין שמוח של אדם בלימוד תורה, זה שונה לגמרי מכל מערכת שאנחנו מכירים. אני ראיתי דוגמה יפה להביא את זה, הרב גולדווסר מיור ישראל, מביא דוגמה יפה מבלון. הוא אומר, כשאני מחזיק כוס כזאת, אני שואל כמה נכנס פה, תגידו לי 180 מיליליטר. נכון? זה הכוסות האלה, 180. כשאתה לוקח בלון, שבערך בכזה גודל, אתה שואל כמה נכנס פה? אתה גם אותה עונה לי, 180 מיליליטר. אבל לא, בוא ניקח באמת 180 מיליליטר ונמזוג פנימה. ואז אתה פתאום רואה שהבלון מתנפח. רגע, כמה נכנס עכשיו? וואו, נכנס כבר ליטר שלם. טוב, אז בוא נכניס ליטר. אתה מכניס ליטר שלם, ואז פתאום אתה רואה, לא, נכנס 5 ליטר. ואז אתה מכניס 5 ליטר, פתאום אתה רואה שמה, 25 ליטר. לא יודע כמה התכולה של הבלון, אבל כמה הקור יכולת המתיחה שלו. אבל אתה פתאום רואה, רגע, אז כמה באמת יכל להיכנס? כמה יכל להיכנס? בפעם הראשונה, 180. אחרי שהכנסת 180, יכל כבר להיכנס גם 25 ליטר, ואולי 500 ליטר, ולא יודע כמה. כך גם המוח של בן אדם. המוח של בן אדם כשהוא בא ללמוד תורה, כמה המוח שלי יכול להכיל עכשיו? משנה, אולי עם ברטנורה. אולי, לא בטוח. אבל ברגע שאני, רגע, את זה אני יכול? 180 מיליליטר אני שם. אז אני הולך ולומד עכשיו משנה עם ברטנורה. ברגע שאני אלמד את זה, המוח מתרחב. וכשהמוח מתרחב פתאום, אני כן יכול ללמוד דף גמורה. עם רשי. ואז אני אלמד את זה. ברגע שאני אלמד את זה, יהיה לי פתאום יכולת הגדולה יותר. ולפי זה מבאר הרב גולדווסר, שזה כך כותב המאירי בחיבור התשובה, מבאר הרב גולדווסר שזה היה פשט בפוסוק. פוסוק אומר מצווה, שהרמב"ן מסביר את זה על מצוות התשובה, הראשונים האחרים מסבירים את זה על מצוות לימוד תורה, שהתורה אומרת לבן אדם, ויהי לך מוישה בידבר, בידבר מוישה, אומר להם ככה, כי המצווה הזויס אשר אנוכי מצווך היום לא היא נפלאיס היא ממך, זה לא נפלא ממך שאתה לא יכול להשיג אותו, ולא היא רחוק היא, זה לא רחוק ממך, לא היא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיים או ביקוחיו לנו וישמיענו יצא ונעשינו, ולא היא מעבר ליום היא לאמור מי יעבר לנו את היום ויקוחיו אלינו ונעשינו, אלא כי קורוי וילכו הדובר מאויד בפיחו ובלבבך לעשו יסוי. הוא אומר, שמת לב, לא בשמיים, לא מעבר לים, אלא בפיחו ובלבבך. צריך להיות איזה יחס בין האב המין אל המסכונה. כן? אתה לא חושב על דברים, רגע, זה נמצא בשמיים? אה, לא, לא, זה בתוך הפה שלך. על בתוך הפה, אתה שואל, זה נמצא בצלחת? בצלחת, בתוך הפה. מרחק של אירופה, אמריקה. אבל צריך להיות איזה מרחק מסוים, זה לא נפלאיסי ממך, זה לא לגמרי פלא שאתה לא יכול להשיג, זה לא בשמיים שאין אפשרות להשיג או בעבר לים, אלא בפיך ובלבבך. זאת אומרת, האמת היא, זה בפיך ובלבבך. מה שזה נראה לך עכשיו, זה מעבר ליום. למה? כי לפני שהתחלת ללמוד, אתה שואל אם בקוס הזאת יכול להיכנס 15 קוב. לא, אין מצב. אין מצב. יכול להישבע לך על זה. בקוס כזאת לא נכנס 15 קוב. אבל בבלון כזה, גם כן. כרגע לא נכנס 15 קוב. אבל ברגע, זה מעבר ליום. זה בשמיים. אבל ברגע שאתה תתחיל להכניס בפיך ובלבבך, אתה תראה שנכנס גם 15 קוב. אבל איפה זה מתחיל בפיך ובלבבך? כשאתה מתחיל לעבוד, כשאתה מתחיל להכניס דברים, פתאום זה מתרחב ומתרחב ומתרחב. המדרש אומר, מדרש מאוד יפה, זה תיספת, כתוב שם ככה, שחכם וטיפש נכנסים לבית. חכם וטיפש נכנסים לבית. כשהם נכנסים לבית, מה הם רואים? הם רואים כיכר תלוי באוויר. מנסים להגיע אליו, אין דרך להגיע אליו, אין דרך להגיע אליו. מה עושים? אז הטיפה שומר, טוב, אין דרך להגיע אליו, הוא הולך. אבל חכם מגיע ואומר ככה, בוא נשים היום כאילו כף אחת של חול, מחר כף אחת של חול, כל יום שתי כפות של חול, ופתאום נהיית גבעה קטנה, ואז הוא מטפס על הגבעה ולוקח את הכיכר. בסדר? אז רגע, מי צודק ומי... אם היו שואלים אותנו, מי צודק, הטיפש או החכם? שבמצב הנתון, כן? נכנסים לבית ורואים את כיכר תלויה באוויר. או רואים הר שלם שצריך לפנות אותו, כן? ואין אפשרות לפנות את ההר הזה. אבל לא אומר, היום אני אוריד כף אחת, מחר אני אוריד כף אחת, עד שנגיע לזה. כשאתה מסתכל על המציאות בזה, אנחנו כולנו מסתכלים כמו הטיפש. אין סיכוי, אין מה לעשות. אתה יכול לדעת שס? אין סיכוי שאני יודע שס. אין סיכוי שאני יודע שס, נכון? זו ההסתכלות הרגילה שלנו. למה? כי אני יכול? לא, אבל אם אתה יודע את הסוד של היום כף אחת, ולמחר כף אחת, בסוף אתה תגיע לזה. לא רק כי בסוף אתה תגיע לזה, גם הכלים שלך יתרחבו, ואיך אתה אפשרות להגיע לזה. אז לכן אני אומר, אולי קצת יצאנו מהעניין של דברי הרב פה, אבל צריך להבין שצופיסו בשיעור קוימו, זה דבר שנמצא בידיים של כל אחד מאיתנו. לא יניפלייסי ממחו, ולא ירחוי קוי, לא יבשומיימי, ולא ימי אבל היום, ואותו דבר גם תשובה. כמו שהרמב"ן מסביר, תשובה זה גם נראית לנו בשמיים. אני יכול להיות צדיק? אני יכול להיות נקי וטהור בלי שום קטן ובלי שום פגם? איפה? אני הרי יודע את שפל מצבי, אני יודע בדיוק איפה אני נמצא, אני יודע איפה התאוות שלי נמצאות, אני יודע איפה הרצונות שלי נמצאים, אני יודע כמה אני לא טהור ולא מזוכח ולא נקי, וההפך, לא נעים לפתוח פה הכל על השולחן, באמת, אבל לא נעים. אבל אני יכול להיות טהור ונקי? אני יכול להגיע למצב של תשובה, של קרבת השם, של לדבוק ליוצר? ופה אותה תשובה, בפיחו ובלבב כל העשוי סוי. כן, אתה תתחיל את התהליך, הקדוש ברוך הוא ינקה אותך. הקדוש ברוך הוא כבר יוביל אותך לאן שצריך ברגע שאתה תתחיל את התהליך שלך. ואתה יכול להגיע לצופיסו במרכוב ולדבק ליועצו. רק מה? כרגע, כשאנחנו, יש לנו מטרה להידבק ביועצו, אבל אנחנו עדיין מלוכלכים מחטאים, והאבון נעשה מסך המבדיל בינו לבין כוינו, כן? האבונות הם פשוט מסכים. שמבדילים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בין הנפש לבין קונה הנפש לבין הקדוש ברוך הוא, לראות להבין בדברים העליונים קדושים וטהורים. אנחנו לא יכולים לראות ולהבין בדברים עליונים קדושים וטהורים, למה? בגלל שהאבונות שלנו מבדילים, זה פסוק בישעיהו, כי אבינו יסיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם, שנאמר, תוירס השם תמימו משיבס נופש, כן, התורה יש בה היא תמימה, טהורה ונקייה, שהיא משיבת נפש. מה זה משיבת נפש? היא משיבה את הנפש למקום שלה. איפה המקום האמיתי והטבעי של הנפש? כשהיא מחוברת לקדוש ברוך הוא. סודות התורה, לימוד התורה, תורת השם תמימה, כשהיא תמימה, היא משיבה את הנפש למקומה. היא מחזירה את הנפש לשמחה, לאור, לקדושה, לחיבור לקדוש ברוך הוא, למקור העליון של הנפש שמשם היא הגיעה. ולכן לאדם חי בהשתוקקות, האדם חי בגעגוע. השירה הזאת שהאדם חי בגעגוע חזק מאוד, לעלול, העלול מתגעגע לעילה שלו, כן? הנפש מתגעגעת למקום שממנו היא נופחה. בך מהפיו נשמת חיים. האדם נמצא בגעגוע הזה, בהשתוקקות הזאת, ברצון הזה. זה הארץ. הארץ מתגעגעת לשמיים, כמו שהנציב מסביר בעמק דובר בתחילת בראשיס. האדם נמצא בגעגוע הזה. קשה לו, רע לו, לא טוב לו. ומגיעה תורת השם תמימה, והיא משיבה את הנפש למקומה. התורה מתקנת את הנפש, ומכלילה אותה בשורש, מביאה אותה לשורש שלה, משלימה את הנפש, תמימה משיבת נפש, מעלה אותה לשורש. והיא מביאה אותה להידבק החלק בכל. יש את הכל, שזה הקדוש ברוך הוא, ויש את החלק, שזה בעצם חלק אלוקה ממעל, שכביכול פרש מהכל, מהכל השלם, ונכנס לגוף האדם, והתורה מחברת את החלק הזה לכל, מכליל אותו, מייחד אותו, להיות דבר אחד שלם, ואז באמת הנפש מרגישה טוב. היא מתרבה באור, היא גדלה, התיקון שלה נשלם, היא כלולה בכל הפרטים בדיוק במקום האמיתי שלה, ואז הבן אדם באמת באמת טוב לו. והדבר הזה קורה על ידי תוירה. אבל אין אפשרות להשיג תוירה כי האבון חוצץ. האבון מפריד אותנו מהתוירה. וכשאיננה תאורה, כשהנפש לא תאורה, אינה יכולה לראות. היא לא יכולה לראות תוירה. הוא יכול להבין תוירה רק ברובד הכי חיצוני. הוא לא יכול לראות את הרובד הפנימי של התוירה, שזה התמימות של התורה, השלמות של התורה. איך אומר הבעל שם טוב הקדוש? תורת השם תמימה שלא נגע בה אדם מעולם. בתורה הפנימית, אף אחד מעולם לא נגע. זאת אומרת, אתה יכול לראות את זה, ואתה מעיף אותך למעלה, לחיבור האמיתי. אבל אתה לא יכול לפרק את זה, אין שם שיקלח תוירה, אין שם כלום, יש שם אור גדול מאוד. ואת האור הזה, אתה צריך לברר את התוירה החיצונית, מה שנקרא. זה התורה שלנו, לברר, קושיות, פירוקים, קל וחומר, זה רושובו, כל העבודות האלה, ליבון הלוכה, כן? כל העבודות האלה, ועל ידי זה, אז אתה זוכה שיעיר עליך מהאור הפנימי של התורה, מהתוירה הזה שנותם מימו, ואז משיב הסנופש, אז הנפש חוזרת למקום. אבל מה? החטאים גורמים לנו שאין לנו את הטהרה, ואנחנו לא יכולים לראות. ואין מזהירים בה, מזהירים מלשון זוהר, כן? מלשון אור, אין מזהירים בה הדברים הטהורים. הדברים הטהורים לא יכולים להעיר אלינו, למה? כי אנחנו צריכים לבטל את עצמנו, לנקות את עצמנו, ולהיות השתקפות, להיות לבנה. להיות השתקפות, לתת לאור להעיר אותנו. עכשיו, היא בדיוק, כמו שאין, הוא מביא דוגמה, כמו שאין מזהירים במראה הנחושת, אומר מראה, בזמן המראה היו עושים לחושת, מלטשים אותה, עד שהיא נשאית נקייה, 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 ואתה יודע, חלקה לגמרי, ואתה היית מסתכל, היית רואה השתקפות, נכון? זה בעצם הייתה המראה, כמו שאנחנו יודעים שאת הכיור בבית המקדש, עשו ממראות עצובות במשכן, עשו ממראות עצובות מהמראות של בנות ישראל, במצרים, שלא נכנעו ולא התייאשו, והמשיכו להביא ילדים, למרות שהילדים נזרקו ליור. והמראות הצובות של הנשים הקדושות האלו, הנשים הקדושות והתאורות האלה, מהם עשו את הכיור בבית המקדש. אבל הוא אומר, אז נכן אנחנו יודעים, מראה זה נחושת. עכשיו, מראה הנחושת, כשהיא מלאה כתמים, ועלה בחלודה. ואדם הולך ומסתכל, הוא אומר, וואי, איזה מכוער. נכון? ככה אני נראה, עם כזה אף? הוא לא... אבל מה קרה? זה לא אתה. מכוער. זה המראה שבורה, מקולקלת, מלאה כתמים, ויש בחלודה. שאין נראים בעצורות, כי אם עצבות ומקולקלות. כשאתה מסתכל במראת נחושת מלוכלכת וחלודה, מה אתה תראה? אתה תראה את הצורה, אבל אתה תראה אותה עצובה ומקולקלת. וכשהיא זכה וברא, כשאתה מלטש ומנקה את המראת נחושת הזאת, אז נראים בה הדברים והצורות כתקנם כצורתם. אז אתה באמת רואה את זה נקי, מתוקן, בדיוק בצורה שלו. אותו אומר, אומר הרב הארי הקדוש, ככה נפש. הנפש היא בדיוק כמו המראה הזאת. כשהיא תאורה וזכה, כשהנפש נקייה, בלי חטאים, בלי אבונות, תאורה, בלי מידות רעות, בלי כל הדברים הרעים, וזכה, נקייה, אז מצטיירים בה הדברים הקדושים העליונים. אומר, אתה רואה פתאום שיקוף של הדברים הכי קדושים שיש בעולם, התורת השם תמימה משתקפת בה. כל הדברים הרוחניים הכי גבוהים, והדרגות הרוחניות הכי גבוהות, כל סודות התורה, הנמשלים הכי עמוקים, אתה רואה נפש של אדם צדיק שלומד תורה מתוך קדושה, אתה רואה מצטייר בו כל הדברים הגדולים האלה. וכשהנפש תאורה ונקייה מכל סיג, מכל קטן, כל המושגים המופשטים והעמוקים האלה, אתה רואה אותם מתגשמים בעולם. אתה רואה מה זה תארה, אתה רואה מה זה קדושה. וכשהיא בחלודה ובקטמיה, השם ישמור ויציל. אבל כשהנפש חלודה ויש בה קטמים, ובא ומאיר עליה אור תורה, אתה יודע מה קורה אז? אז כל מר מתוק. כל מר מתוק. פתאום נהיה מצב שהאדם, כל דברים שמתוקים, כל דברים מרים נהיים לו מתוקים. כל הדברים המתוקים, הוא מרגיש אותם כמרים. פתאום נהיה לו כיף מדברים שהם לא כיפים באמת בכלל. נהיה לו טוב בדברים שהם ההפך הטוב. בדברים שהם באמת טובים, נראים לו רעים. הוא מרגיש, הוא מתבלבל לו, חמוץ ומתוק ומלוח, והכל מתבלבל לו. הוי, האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך. זאת אומרת, הוא נמצא באור, וואי, זה כואב! למה? כי העיניים שלו לא מסוגלות להכיל אור. וכשהוא נמצא בחושך, איי, זה כיף. הנה, יופי, עכשיו יותר טוב. זאת אומרת, הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל להכיל אור. ולכן חושך יותר טוב לומר, הוא לא מסוגל להכיל מתיקות. לכן מר נחמד לו. הוא אמר, נהיה לו מתוק. זה מה שקורה כשהנפש מלוכלכת. כמו שהחולה, כשהוא בחוליו, הוא מועס הדברים הטובים. נכון? חולה, הוא לא, 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 אין, אין, אין לו טעם באוכל טוב. הוא לא מסוגל. ואוהב הדברים המכבידים החולי. והרופא, לקרב לו הבריאות, מה הוא נותן לו? סממנים מרים כלענה, נותן לו תרופות קשות, שבאותם הדברים יחזור הטבע לטבעו הראשון ובריאותו כשהיה. אומר, אתה רואה שהאדם חולה, אתה רואה את זה במציאות, הוא מועס בדברים טובים, ואוהב דברים שמכבידים את החולי, אוהב דברים לא טובים, והרופא פשוט נותן לו דברים קשים בשביל לנקות אותו, בשביל להבריא אותו, להחזיר אותו לאיזון, ואז ככה נפש החולה, כשאדם יש נפש חולה, להסיר החולי ממנה, האדם צריך לנקות את עצמו. וכשהאדם מנקה את עצמו, אז הוא יכול להגיע באמת לבהירות ולאור, ובאמת לחוות דברים מתוקים כמתוקים, ודברים מרים כמרים, ולחיות אמיתי. יש סיפור נפלא, שנראה לי סיפרנו את זה כבר כמה פעמים, סיפור די ידוע, עם הרב שטיימן, שהגיע אליו איזה בחור, ובכה לו, זה יותר מזה, הוא הבחור צ'יק הגיע, זה היה בזמן שרבי יצחק לוינשטיין היה גבאי שם, הוא הגיע לרבי יצחק לוינשטיין, מבקש ממנו, אני רוצה לדבר עם הרב, בלי שאף אחד יתערב. אין בעיה, בשמחה הוא נכנס, אומר לרב שטיימן, הרב אוהב לאכול סטייק? הרב שטיימן אומר לו, מה זה סטייק? אז הוא אומר, סטייק זה כזה גוש בשר, חותכים אותו, שמים אותו על האש, שמים צ'ימיצ'ורי ורוטה וחסה וזה, אוכלים את זה וזה מאוד מאוד טעים, מעדן, ממש מעדן. אז הרב שטיימן אומר, מה אתה רוצה ממני? אז הוא אומר, אני אגיד לרב את האמת. אני אוהב לאכול סטייק, הרב לא אוהב סטייק, אני לא מכריח אותו לאכול סטייק. אני לא אוהב ללמוד. למה מכריחים אותי ללמוד? יש אחד שאוהב סטייק, יש אחד שאוהב ללמוד. אני אוהב סטייק, אם אני לא אוהב ללמוד, למה מכריחים אותי ללמוד? רב שטיימן אמר לו, תשמע, תגיד לי אתה, דבש זה מתוק? הוא אמר לו, כן. הוא אמר, ואם יבוא מישהו ויגיד שדבש זה חריף ושורף ולא טעים, מה תגיד לו? הוא אמר, שקרן. הוא אמר, לא. אמר לרב שטיימן, לא חייב להיות שהוא שקרן. יכול להיות שבאמת הוא מרגיש ככה, הוא באמת זה שורף לו, רק פשוט יש לו אפטות, יש לו פצעים בפה. ולכן כשהוא אוכל דבש, המתיקות של הדבש שורפת לו, זה שורף לו, זה צורף, זה שורף, זה חריף לו, זה לא טוב לו. הבעיה היא שהפה שלו לא נקי, הפה שלו יש אפטות, ולכן זה שורף לו. תדע לך, תירה זה מתוק, תירה איזיס. תורה זה גשמק, זה כיף ללמוד תירה. אם אתה מרגיש שזה לא טוב לך, כנראה שהפה שלך לא נקי. יכול להיות ניבול פה, יכול להיות דברי לשון הרע ומחלוקת, יכול להיות רכילות, יכול להיות שקרים. ולכן אתה מרגיש רע עם זה, וזה שורף לך באמת. אני מאמין לך שזה קשה לך ושורף לך. אבל תנקה את הפה שלך, תשמור על הפה שיהיה נקי, ואתה תראה שזה תורה תהפוך להיות לך מתוקה מאוד. כי זה הדבר הכי מתוק בעולם. כך הוא אמר לו, והדברים האלה הם דברים חריפים ופשוטים, ולא יאכלו לישתו איזמאי ממורו כמור עם הים. כאמור, זה חזל דורשים שהכל הפרש שם מדברת על תוירה, ולא יוכלו לשתות מים ממור, זה באמת שיחה נפרדת על כל העניין הזה, שכימור עם מים אומר רק ליוקו, הוא פרש הסנוזוי, כימור עם מים, כי הם היו מרים. לא יוכלו לשתות מים ממור, כימור עם מים, כי הם היו מרים. כאמור, הוא מסביר את זה לגבי הסיפור שם בסויטו, האם מחלקס בגימור, אם היו מוסיפים דבר מר לתוך המים או לא. אז לפי השיטה שלא מוסיפים דבר רע בתוך המים, זאת אומרת, זה בבלי, משהו שכן היו מוסיפים, אבל בירושלמי כתוב שלא. אז הקליוקה אומר שלפי השיטה שלא היו מוסיפים דבר מר לתוך המים, למה זה נקרא, והיו המים המערערים למרים? הוא אומר, כי המים לא היו מרים. אבל ברגע שהיא היה לה פצעים בפה, לסוטה, היה לה את הלכלוך שבה, זה הפך את המים הקדושים האלה למים מרים. זה מים שמביאים ישועה, זה מים שמביאים ילדים, זה מים שמביאים ברכה. אבל ברגע שהיא מלוכלכת, זה הופך אצלה להיות מר. תורה זה הדבר הכי מתוק בעולם. אבל ברגע שהפה לא נקי, או שהגוף של האדם לא נקי, או העיניים לא נקיות, הדברים לא נקיים, אז באמת זה נהיה מר. וכמה שהאדם יודע להיזהר בזה, וישליך על המים, ואם תקוע מים. עכשיו, איך מתקנים? איך אדם יכול לנקות את המראה שלו, את הנפש שלו, שהיא באמת תקבל את ההשפעה מתורת השם תמימו, להידבק ביוצר, להיות משיב, הסנופש, איך אדם עובד על זה? אנחנו הולכים עכשיו ללמוד את הדברים של האריזה. צריך לדעת שיש גם דרך החסידות בעניין הזה, שהבעל שם טוב הקדוש ביטל את כל העניין של צומות וסיגופים, ובנה דרך של רק אבוי דס השם מתוך שמחה ותפילה, ולימוד תורה וכל הדברים הטובים רק בחיוב, איסור מרע ועשה טוב, כאילו לא להתעסק עם הרע, רק עשה טוב. אבל זה צריך לדעת דרך הארי הקדוש, וזה נוגע, זה נוגע גם אלינו במידה מסוימת, בבחינה מסוימת. כל אחד צריך להתייעץ עם הרב שלו בפרטי, אם כן ואם לא, ואיך לעשות, מה לעשות. זאת אומרת, זה לא דרך לכלל. יש גם צריך לדעת שהתיקון הכי גדול מכל התיקונים זה לימוד התורה. בפרט אם אדם זוכה ללמוד 3 שעות ברציפות, זה מחליף את כל הגוף מקודש, מחול לקודש. זה כי כתוב, רב חיים ולוז'ינר כותב, שבמשך 3 שעות כל המערכת הפנימית של האדם השתנה. זה גם במערכת הרוחנית, אבל גם במערכת הגשמית, אדם עובר איזה חילוף. ואז כשבן אדם לומד 3 שעות תורה ברציפות, הוא מכניס את עצמו למערכת של כל הגוף שלו התהפך מחול לקודש. זה כמו שאדם נכנס לדיאליזה, כן, אז אם הוא יעשה את זה לא ברצף של 3 שעות, או רצף של כמה זמן שצריך שכל אדם יתחלף, אז יתחלף חלק, והאדם עדיין נשאר לא נקי. אבל ברגע שהוא נכנס למערכת של חילוף אדם, כאילו מחליפים לו את כל אדם, וזה 3 שעות של רצף של קדושה. אז אם אדם יכול באמת לקחת לעצמו 3 שעות ברצף, שהוא מקדיש 3 שעות, של 3 שעות של לימוד. חיים ולוז'ן אומר, 3 שעות של רצף של קדושה, ואז הבן אדם מתנקה לגמרי, ממש זה מתקן הכל. יש אצל החסידים מקפידים יותר על 5 שעות רצופות, ואפילו יותר, שזה גם עניין גדול מאוד מאוד, אבל זה הולך וגודל, תכל'ס, תראה יש כוח עצום, תראה יש באמת באמת כוח עצום, זה מבטל את הכל. אבל יש גם את הדרך של האר"י הקדוש, שהוא כותב פה, זה גם נוגע למי שנמצא במקום עמוק יותר של התיקון הפנימי שלו, שהוא חוץ מתורה צריך להוסיף גם את האבוידה הזאת, גם בדרך החסידס יש מקום לאבוידה הזאת. אני אומר עוד פעם, את הדברים הבאים שאנחנו הולכים ללמוד לפני ביצוע צריך התייעצות עם הרב שלך, כן? אבל אנחנו נלמד את הדברים שהרב כותב. צריך, הנפש החולה, להסיר החולי ממנה, צריך שיקבל עליו מרירות הרפואה. הוא אומר, כמו שאדם הוא חולה, הוא צריך לקחת תרופות? עכשיו, זה כל מיני משקעות מרים וכל מיני דברים כאלה, שהם אלה שמבררים ומנקים ומתארים את האדם. אדם צריך גם כן לקבל על עצמו מרירות הרפואה. אומר, תדע לך, זה יהיה תרופה מרה, אבל זה מה שינקה אותך. מה זה? תשובה בסיגופים ובתעניות, בסק ובאפר. אדם לובש על עצמו סק, שם על הראש שלו אפר, מסגף את עצמו, שם ומתענה. ומלכיות, לקבל מלכות, וטבילות, כן, לטבול במקווה, וטהרה מטינוף וכתם העוונות. ועל ידי זה הבן אדם מתאר את עצמו מהלכלוך והכתמים של העוונות, ועל ידי זה הוא באמת יכול לנקות את הנפש שלו. זאת אומרת, הדרך הניקוי של הנפש אומר, מרירות הרפואה זה מר, אבל המרירות הרפואה זה תשובה בסיגופים ובתעניות, שק ואפר, מלכיות, צבילה וטהרה מתינו וכתם העוונות, כדי עדי זה שאדם ינקה את עצמו באמת נקי לגמרי, שיוכל להשיג ולהבין בדברים העליונים שהם כבשונו של עולם, שהם הדברים הנסתרים של העולם, הוא יוכל להשיג אותם שהיא זאת החוכמה הנעלמת מימות הקדומות, הרשב"י, הרב שמעון בר יוחאי, עליו השלום, עד עתה. כן, כל הסודות של התורה, כל פנימיות התורה, כל הקבולה, שזה הסודות שהאדם צריך להשיג אותם ושיעירו בו, כן, לא רק שידע לחזור על כמה משפטים פה ושם, כמה מושגים כמו שאני עושה, זה לדעת את זה. ושהעיר האור של האדם, את החוכמה הזאת, את הכבשונו של עולם, כמו שאמר עליו השלום, רבי שמעון בר יוחאי אמר, דלסלי רשוסה להסגליאד דורי בסרועד יייס אמר כמשיכה, שאין לאור הזה רשות להתגלות עד הדור האחרון שיבוא מלך המשיח, שהוא זה הזמן. שזה הזמן שלנו, המאות שנים האחרונות של הגלות, שעל ידי מורנו הקדוש האלוקי, כבוד מורנו הרב רב יצחק דילוריה, דילוריה, כן? כן, רבי יצחק דילוריה, זיכרונו לברכה, על ידי רוח הנבואה שהופיע בו, התחיל להאיר עינינו, באור החוכמה האלוקית הזאת הנעלמת מעיני כל חי, לשיהיה התעוררות וסיוע מלמטה. כן, להביא את הגאולה, צריך התעוררות מהעולם הזה להביא את הגאולה, וההתעוררות הזאת באה על ידי מה שהאר"י הקדוש גילה לנו, כמו שאמרו, זיכרונם לברכה, כמו שאומרים חז"ל, העליונים צריכים לתחתונים בפועל, שהתחתונים, האנשים פה בעולם הזה, יעוררו את הרצון למעלה, כן, כמו שדיברנו אתמול מהזוהר הקדוש, שהאנשים מעלים, מנפשחיים, דיברנו על זה, שלהעלות את הדברים בכוח לימוד תורתם, בפרט לימוד סוידס התורה, ומעשים טובים בפועל, ובישרוס דלסת, איסר איסרוס דלאלה, ובדו יפקון מגוי גולוסה, על ידי הלימוד של והעמקה, בפנימיות התורה, ובהבנה של תורת השם תמימה, זה ימשיבת נפש על כל העולם. אני בדיימס כל הנושא הזה של לימוד הקבולה ואיך לומדים את זה והכל, זה נושא שאולי נדבר עליו בעריכות בלי נדר. והרב שמעון בר יוחאי עליו השלום אמר, תצריך התעוררות מתתה לעילה כדי שיהיה סיוע לביאת הגואל ושיהיה במרב ימינו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להביא את הגאולה על ידי האבוידה שלנו, ובפרט שאנחנו רואים שאנו רואים הצרות תחופות זו לזו, יש לנו צרות נוראיות, ומיד אחרי השני, טק, 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 מתרבה. זה כבר בקצב, ממש בלי להפסיק. וכל הסימנים שאמר רבי שמואל, אולו ושולם, שיהיו בעקבות משיחה, כן, שמה שהולך להיות בעקבות זה למשיחה, כל הדברים, אנו רואים בזמננו זה, כי אם אחד לא נעדר. יאנה, אתה רואה, היוקר יאמיר, וחוץ פייסגה, וכל הדברים, אתה רואה שהדברים האלה מתקיימים. ומהתגלות אור החוכמה הזאת, על ידי הקדוש האמיתי עליו השלום. בפרט שאתה רואה שגם, אתה רואה שהחוכמה מתגלה ומתגלה, כל האבוידה הפנימית מתגלה יותר בעולם. בפרט על ידי מה שהקדוש האמיתי גילה, הקדוש האמיתי, הארי הקדוש, עליו השלום גילה, אז נהיה יותר ויותר בעולם. והוא לא היה מגלה שום סוד מסודות החוכמה הקדושה הזאת, והוא אומר לך, ותדע לך, שהארי הקדוש לא היה מדבר קבולה למי שהיה רואה ברוח הקודש פגם בנפשו. הוא היה רואה אם אדם פגום או לא, אם הוא היה רואה פגם בנפשו, הוא היה עד שהיה נותן לו תיקון לתקן את כל אשר יבט. הוא היה נותן תיקונים, תתקן את זה, תתקן את זה, תתקן את זה, ואז תבוא ללמוד. הוא אומר, הוא לא היה מלמד למן אדם שלא לא נקי. הוא כמו שהרופא הבקי נותן לכל חולי, עשה מה צריך לרפות אותו החולי, הוא אומר כך, עליו השלום. היה מכיר האבון, ואומר לו, המקום שפגם, בעולמות העליונים, אתה פגמת באצילוס, בדיוק מיקום מדויק, ונותן לו התיקון שצריך לאותו אבון, לפי אותו מקום ולפי אותו פגם מדויק, לחבס נפשו, לחבס את הנפש של החוטא, כדי שיוכל לקבל האור העליון, ולקבל באמת את האור שאדם רוצה לקבל, כי לכסיב, כבסי מרעה ליבך ירושלים למען תיוושי, כי הישוע תהיה על ידי הלימוד של סדס התוירו. נכון? וכבסי מרעה ליבך, ועל ידי זה תוכלו להשיג את העומק התורה, וכשתשיגו את עומק התורה תימשך הישועה. אריזל מעריך בזה מאוד בשערי קדושה גם כן, רב חיים ויטל מעריך בזה בשערי קדושה, חיילה ג' שער ג', הרב הלל מביא בשפת הים את כל הלושן, אבל זה לושן דווקא יותר קלה קצת מהלושן של, של הרב, של, של, של פה, ואולי כדאי כן שנראה את זה. אז בואו נראה את זה באמת. הוא מדבר שם אל איך מגיעים לרוח הקודש. נביא שרוצה להגיע למדרגה גדולה. איך משיגים את זה? איך באים לזה? אבל זה נוגע גם, זה ברור שהוא מדבר על מדרגות גבוהות מאוד, אבל זה נוגע גם אלינו פה. זאת אומרת, גם כשאתה רוצה להשיג עכשיו גמורה בצורה טובה, או הלוכה, או כל מה שאתה רוצה להשיג קדושה שבעולם, בשביל להגיע לזה, גם צריך את התנאים האלה. וזה לשון הרב חיים ויטל. עכשיו אני עברתי משער רוח הקודש לשערי קדושה, כן? שערי קדושה חילה ג' שער ג'. הנה נסבור בשער הקודם, שמה, בשערי קדושה, כי נקל הוא היות האדם מתנבא. זה דבר קל שאדם יגיע לנבואה. זה דבר קל. לא קשה בכלל. והטעם, הוא מסביר למה, להיותו כולל כל העולמות. זה מה שאנחנו לומדים אלף שחיים בתקופה האחרונה. האדם באמת כולל כל העולמות. אם אתה גם למעלה גם למטה, אז מה הבעיה שלך להעביר דברים מלמעלה למטה? אדם אם אילו עולה לקומה חמישית, יאללה, אז תוריד לי גם משהו. האדם שם, האדם באמת שם, הוא כולל באמת את כל העולמות. וכולם מתפרנסים על ידי מעשה ידיו. על ידי מעשה, ועל ידי מעשה האדם אתה יוצר למעלה, אתה פועל למעלה, אז תמשיך מלמעלה למטה. מה הבעיה? עלה בידינו מכל זה, כי עד רבה, הנבואה מוכרחת להימצא בעולם, כדי להשאיר האדם לתקן מעשיו, נכון? זה נבואה, זה בעצם להוריד דברים מלמעלה למטה, שימשיך שפע לכל העולמות ולא יתבטלו חס ושלום, וכמו שכתוב, בחלום בחזיון לילה, פסוק באיוב למד ג', אז יגלה אוזן אנשים להסיר אדם מעשה. ואילו לא שרתה נבואה על משה רבינו, עליו השלום, והוריד תורה מן השמיים המקיים את העולמות, כמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, היו העולמות נחרבים חס ושלום. אומר, בלי נבואה אין לנו קיום. אנחנו חייבים נבואה בעולם. באמת, מה נעשה בלי נבואה? משה רבינו הוריד תורה לעולם בכוח הנבואה. ויותר מזה, ובדרכו נמשכו אחריו כל הנביאים, לישירתם, כל מה שיש לנו זה הכל בכוח הנבואה. והנבואה נותנת לנו כוח התורה, והכל, כל מה שיש לנו זה כוח הנביאים. ולהאיר עיניהם בחוכמת התורה ובסודותיה על ידי רוח הקודש המתלבש בהם. כשאנחנו לומדים תורה, הרי אנחנו לא רוצים לפתח תורה לבד, אנחנו רוצים להתחבר לשורש התורה. אנחנו רוצים שכשאנחנו באים לברר עכשיו סוגיה בהלוכה, בגדר של ברכז הפיירויס, בגדר של איכויס נטילס ידיים, בסוגיה ביבומס או בסוגיה במקס או בסוגיה במפקיד, לא משנה מה שאנחנו לומדים, אנחנו מנסים לברר מה אמר הקודש ברוך הוא למוישה רבינו, מה התורה הקדושה שבאמת אומרת. אנחנו רוצים להשיג תורה אמיתית, תורה פנימית, תורה קדושה. ברור שזה מתלבש בגדר של שמר חינום, שנשבע, שזה נגנב וזה לא היה פשיעה, עכשיו הוא יקבל כפל או לא יקבל כפל. זה הצורה הזאת משתלשל ומדברים על זה בעולם הזה, אבל שם אנחנו לא באים ואומרים, וואו, בוא נגיד חידוש בומבסטי שכולם התלהבו. אנחנו מחפשים מה האמת של התורה, מה הקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו בהר סיני. זה הרי המטרה שלנו בכל העניין, וזה נבואה, גם אם זה לא נקרא נבואה, זה רוח הקודש שמתלבשת על ידי אומו לתרא על ידי עומר לתרא, על ידי עבודה בתרא, על ידי התאמצות בתרא, זוכה האדם שמתלבשת בו רוח הקודש, ואז הוא מגלה את האמת הפנימית של התורה. ונמצא כי הנבואה ורוח הקודש מוכרחים להימצא בעולם. חייב להיות בעולם, גם מעצם הטבע, שאדם מחבר שמיים וארץ, אז אמור להיות פה גילוי של משמיים לארץ, וגם כי אין לנו בלי זה, אנחנו לא יכולים להתקדם בלי זה, ודבר נקלו. אך אמנם בתנאי שימצאו אנשים ראויים לכך. אומר, זה דבר קל בתנאי שאתה ראוי. ואיך נהיים ראוי? ואומנם, ביות הנפש פגומה ומן הנמנע. אם הנפש מלוכלכת, פגומה, היא לא יכולה שתשרה עליה קדושה. ולכן נבאר אופן העיכוב הזה. הוא בא להסביר איך, מה זה נפש פגומה, ואיך מתארים אותה, בשביל שנוכל כולנו לקבל באמת נבואה. אומר, הנה, ביות השפע של רוח הקודש מתעורר לרדת אל האדם לשרות עליו. יש לפעמים שרוצים לתת לבן אדם רוח הקודש. רוח הקודש לא חייב להיות שפתאום הוא וואו, קיבלתי רוח הקודש. רק פתאום בן אדם מתאמץ לסוגיה, ואין לו סיכוי להבין. ובאמת, לפי הכישרונות שלו, ולפי היכולות שלו, אין לו סיכוי להבין. אבל הוא התאמץ, והוא רוצה. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה, דברים שהם הרבה הרבה מעבר ליכולת ההבנה שלו. פתאום זה מאיר לו, והוא רואה את זה בצורה הכי ברורה בעולם. והוא זוכה באמת הרבה מעבר ליכולות שלו. זה רוח הקודש. המהר"ל קורא לזה גילוי אליהו. זה מבחינה של גילוי אליהו, שיש חמש דרגות בגילוי אליהו, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אחד מהם זה פשוט האדם לומד סוגיה, והוא פתאום מבין משהו מעבר ליכולת ההבנה שלו. ולכן נהיה מצב של גילוי אליהו. הוא אומר, מצב, הדבר הזה של רוח הקודש מתעורר לרדת על האדם ישרות עליו, ויהיה חוטא. ואם האדם חוטא, הנה היצר הרע הוא גורם מסך חשוך בין נפש השכלית אל מקור רוח הקודש. הוא יוצר הפרש בין השכל שנמצא בנפש של האדם, החלק הזה, לבין המקור של רוח הקודש, והוא פשוט יוצר מסך, מפריד. וזה מה שכתוב בישעיהו נ"ט, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. ואין רוח הקודש הורה עליו. מה זה הפגמים האלה? אז יש, וזה על ידי עבירות. שין סמכי, 365 עבירות לא תעשה, שהם 365 סוגי מסכים. מבדילים, הפוגמים בנפש השכלית, כנזכר בחלק הראשון, בשרי קדושה, גם אם יהיה הפגם, מחמת חיסרון, איזה מצווה, מרמח מצוות עשה, 248 מצוות עשה, הנה הוא באלמום. ואין שפע עליון נמשך אל הנפש השכלית, בהיות איזה איבר נשחט, רקוב ובאלמום. ואומנם, עכשיו רק יש הבדלים, אם הפגם יהיה למטה, בנפש היסודית, מפני מידות רעות, יש אדם שהוא לא חוטא, אבל הוא מקנה, והוא כועס, והוא... יש לו מידות רעות. מידות רעות גם לא תמיד חייבות לבוא לידי ביטוי, אבל אין לו את השלווה הפנימית הזאת של אמונה, של ביטחון, של ענווה. יש לו מידות רעות פנימיות. אתה יודע מה קורה לאדם כזה? שבנפש החיה. זה נקרא בנפש החיו. או מפני מאכלות אסורות. אדם אכל לא אוכל או כשר. המשקצים, זה מטמא את הנפש הצומחת. יש חיה, חי, צומח, כן? צומחת. וכן כל כך יוצא בו זה. כל הסוגים האלה, יש הרבה סוגי אבונות שהם פוגמים באזורים מסוימים בנפש, אז לא יהיה כוח תחתון מתעורר להמשיך השפע העליון. הוא קשור, הוא כבול. המידות הרעות משאירות את האדם למטה. הם לא נותנים לו להיות בשאר רוח, הם לא נותנים לו, נותנים לו להתרומם. הוא מאוד מאוד קשור לתוך עצמו, הוא קשור למטה, והוא לא יכול. גם אם הוא מאוד רוצה להתרומם, זה קושר אותו, הוא לא מסוגל להתרומם. ואז הוא רוצה לעורר מן, הוא רוצה לעורר התעוררות מלמטה, לבקש לקבל, ואז לקבל רוח הקודש ונבואה ואת הדרגות הכי גבוהות, אבל המידות הרעות קושרות אותו. הן לא נותנות לו להתרומם. הנפש שלו קשורה למקום, היא לא יכולה לצאת מעצמה ולהיפתח לקבל משהו חדש. וכשאתה לא נפתח, אז זה לא ייכנס. אתה לא נפתח, אין מה לעשות. יכול לחכות לך מאגר שלם, כנרת שלמה של אור. אבל אם אתה לא תפתח את הברז, זה לא יבוא. ואם אתה לא תנקה את הסתימה שנמצאת שם בכניסה של הברז, שזה גיא וכעס, קנאה, כל המידות הקטנות האלה, שהן קטנות מאוד, הן מלוכלכות, הן איכס, הן פיכס, הן שום דבר, הן זבל, אבל זה יכול לעצור לך כנרת של אור. המוביל הארצי, הכל מחובר, תנקה את זה, בוא בוא, קח צמר גפן, תעשה איזה רייב כמו שצריך, תנקה את זה והכל ייפתח. אתה תקבל אור בכמות עצומות, אבל זה, שם זה נמצא, מאכלות אסורות, שזה מטמא את הנפש. הנפש נהיית כבדה, טמאה, היא לא מסוגלת להכיל אור. המידות הרעות חוסם את הפתח שלא ייכנס אור. לכן כל כך יוצא בזה. אז לא יהיה כוח תחתון מתעורר להמשיך השפע העליון, ונעשה מסך מבדיל. זהו, יש מסך מבדיל. והמסך מבדיל, אתה יודע, הוא תופס בדיוק את הצוואר בקבוק הזה, אתה יודע, ששם החולשה שלנו, וויק, סופם את זה בשנייה ונגמר הסיפור. ונעשה מסך, ואין התעוררות תחתון, עולה מלמטה, להמשיך השפע מלמעלה למטה. זהו, זה לא עולה, אז זה לא יורד. אין מה לעשות. אם אין לך חיבור, אין חיבור. נמצא כי כמה מיני מסכים הם בחולו, אז הוא מבאר שם שיש כמה סוגים של מסכים, וצריך לדעת איך לטפל בהם. הוא כבר נתבאר כי כל הפגמים אינם רק באותו הניצוץ הפרטי שיש אל הנפש שהיא בכל מדרגה ומדרגה ובכל עולם ועולם, שהיא בחינת שורש נשמת האדם בפרטות, כאילו כל אחד יש לו את הצינור שלו, כל אחד יש לו את הכלים שלו, ואבן זה. ולפעמים בהתחזק הפגמים, לפעמים כשבן אדם לא מטפל, וזה גדל וגדל 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 ומתפשט, ונמק מתחיל יותר ויותר, נחרטת נטיעת הנפש הזו מגוף האילן. פשוט הענף הזה נופל מהאילן. יש דרך להחזיר את זה, זה לא העיסוק שלנו כעת.
זה קריסס? אבל...
זה קריסס, בדיוק. זה קריסס. כן. ויש את אור מחצב הנשמות, כן? יש את המחצב שממנו יוצאים כל הנשמות, וזה האילן הקדוש, והאדם קשור לאילן הקדוש, אבל אם האדם חותך, 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 חותך יותר מדי, ולא מטפל בזה, זה משתלט עליו לגמרי, זה חותך אותו לגמרי מהאילן הקדוש, וזהו סוד, ועל ידי המסך הנזכר מבדיל, כאילו יש יותר מדי מסכים שהם חותכים כבר, וזהו סוד מה שחזל אומרים, הרשעים בחייהם קרויים מתים. למרות שהוא חי, הוא כבר מת, כי הוא לא מחובר לאילן החיים. האומנם, לעניין המשכת רוח הקודש, כיוון שיש פגם בכל מקום שיהיה, אינו יכול להימשך כלל. זאת אומרת, נכון שהאדם בדרך כלל לא נמצא במקום ההוא שרשעים מחיים קרויים מתים, שזה באמת צריך להיות גרוע, ואז בן אדם כביכול הוא כבר במצב קרוב מאוד למה שנקרא בחזל, כל בו לא ישוב, ונגמור אומרת את זה שזה קיים לגבי אבי דזורה, כל בו לא ישוב, מינוס, מינוס כפירה, זה מאוד מאוד קשה להתנתק, זה כל בו לא ישוב, ואם הוא חוזר בתשובה הוא מת, כי אין לו קיום בעולם. וקיים גם כן אצל זנות, רק במידה מאוד קיצונית, כמו רבי אלעזר בן דורדאיה. רבי אלעזר בן דורדאיה הגיע לגמור בעבד אזורי, שואלת את השאלה ועונה. הגמור אומרת, רבי אלעזר בן דורדאיה היה הזנות, זה היה הפגם שלו, נכון? הוא הלך לכל הזנות שבעולם, והוא ברגע שהוא התנתק מהזנות הוא מת. הוא אמר, אין הדבר תלוי על הבי, שם ראשו בן ברקה וגעה בבחייה, עד שיצא נשמתו. ברגע שהוא חזר בתשובה, לא היה לו קיום בעולם. כי הוא הגיע, אמרת, כן, הוא הגיע מנדאוביק בטובה, הוא היה דבוק כל כך בזנות, שהוא ניתק את עצמו לגמרי מהקדושה, אבל זה נדיר. בוא נגיד מפורש, זה נדיר מאוד, רבי אלעזר בן דורדאיה, ורבי אלעזר בן דורדאיה סלל דרך, שאפילו מי שהגיע לעומק של עומק של עומק של זנות, עד כדי כך, שהוא ניתק את עצמו לגמרי מהקדושה, בכוח הבכי, יכול לסלול את הדרך חזרה ולהתחבר חזרה לאילן, למרות שהמחיר שלו יכול להיות שיהיה, שהוא ייפרד מהעולם. משפט קשה מאוד שדיברתי עם אשתי דווקא הבוקר עליו. סיפור לאחרונה, יש ביצחוק שרייבר, הוא משגיח במיישיב, באוכסטיירה. אבא שלו, נראה לי שקורא לו רב דוביץ' שרייבר, הוא היה מהבונים של קריית ספר. הוא היה מהבונים של קריית ספר, הוא נפטר לפני 17-18 שנה, משהו כזה. הוא מהבונים של העיר, והוא היה מאוד קרוב לרב שטיימן. והוא בנה שם ובנה ובנה ובנה, ואחר כך הוא היה חולה ונפטר. אז רבי צחוק שרייבר היה אצל הרב שטיימן ואמר, אבא שלי כל כך השקיע ובנה ובשביל הציבור, ואתה יודע, ותמיד יש טענות לאנשים, ותמיד זה, והוא אמר, אולי באמת בגלל הטענות שיש לאנשים, אז יהיה רק פיידות וכעסים, אתה מתאר איך זה הולך, כן, כשבונים עיר, יש כולם כועסים, זה כועס למה הוא קרוב, וזה כועס למה הוא רחוק, וזה כועס למה אני פה, וזה כועס למה אני פה, ואנשים לא מרוצים, ומקפידים. הוא אומר, אולי הקפידות הזיקו לו, אמר שאתה יוני יכול מאוד להיות, כן, שהוא עומד בגלל הקפידס. אומרים ככה, אז מה זה היה חסר לו? מה היה חסר לו כל הסיפור הזה? ללכת לבנות עיר, כן, אז היה רק ירושלים בני ברק, והוא בנה את קריית ספר, שזה היה הצלה, הצלה ממש, לאברכים, והצלה. קיצור, אשדוד היה קצת גור, ערד כבר היה אז חצור, אבל תכלס, בוא נגיד, מבחינת הציבור החרדי הכללי, בפרט הציבור הליטאי, זה היה הצלה עצומה לבנות את קריית ספר, והוא אמר, מה היה חסר לו כל הצרה הזאת? מה, להיכנס לפה של אנשים? היה עדיף לו להישאר בכוילה, להיות אברך נחמד, לשאול את זה ללמוד, ולא להיכנס לטפל בבעיות של ציבור, ושאנשים יחסו עליו ולמות בגיל צעיר. אז אתה אמר לו, למה? הוא זכה לבנות. זה שיש פעילות ומתים, אז הוא מת, אבל הוא עשה משהו בחיים. אבל לא, הוא נפטר צעיר בגלל זה. אבל אז מה העניין שיאריך אותי ימים אם אתה לא מבצע את התפקיד שלך? מה יש לך מזה? אתה תחיה עד גיל 100 שנה, ותבוא לעולם הבא ולא עשית את התפקיד שלך בעולם, אז מה הרווחת? תעשה את התפקיד, תמות בגיל 50, אז מה? אבל עשית את התפקיד שלך.
אני עשיתי
את הגיל 80. זה לא שאלה ואתה יודע את זה. טוב, אני אומר, זה משפט מאוד קיצוני ומאוד מאוד חריף, ואני חושב שאף אחד בעולם לא יכול להגיד את זה חוץ מהרב שטיינמן, כן? כי הוא באמת חי ככה. הוא חי עם מסירות נפש לעשות את התפקיד שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, זה לא עניין אותו בכלל, כן? אם אני חי או לא חי ומה יקרה איתי, כן? רק בדרגות כאלה באמת חי את זה. אבל זה באמת שבן אדם מכיר בזה ואומר, תשמע, זה בעצם רב לוזר בן דורדאי. הוא בא ואומר, אני חייב להתנתק מהזנות. המחיר של זה יהיה שאני אמות. אבל אני אעשה את זה. כי אני רוצה להיות מחובר לעניין החיים. כי אני חייב להיות מחובר לעניין החיים. גם במחיר של להתנתק מהעולם. כי אין לי מטרה בחיים. יש לי מטרה בלהיות מחובר לעניין החיים. אבל זה, בסדר, זה באמת, עוד פעם, אף אחד לא מדבר על דרגות כאלה היום. אבל אסור לשכוח שיש מקום כזה גם כן בעולם. בכל אופן, לענייננו, לעניין שחת רוח הקודש, אז זה לא עד כדי כך של להיות מנותק מהאילן. הפרעה הכי קטנה בצנרת, הורס את הכל. ולכן אדם חייב להיות נקי לגמרי, כיוון שיש פגם. בכל מקום שיהיה, אינו יכול להימשך כלל. ולכן, הבא להיטהר, צריך שיהיו כל מדרגותיו זכוכית לבנה. זה אומר זכוכית שקופה, נקיים מכל חילת היצר הרע, כל תומעה של יצר הרע מעורב, לכלוך של יצר הרע, בכל המדרגות של הנפש. וזה מה שהקדוש ברוך הוא נאמר למשה רבינו, עליו השלום, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, גם בהפטרת, בפרשת השבוע שלנו, של נעליך מעל רגליך. למה זה? כשהוא רואה את הסנה בורר באש, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, הקדוש ברוך הוא אומר, תוריד נעליים. למה לא הוריד נעליים? מה קרה? אז הוא אומר שיהיו כל איברי גופו וכוחות נפשו, בכל מדרגותיה נזכרים, זקים מבלי שיג וחומר אחור כלל. כאילו, זה התיקון, היא מסביר את זה, שהנעליים זה כאילו תומה של יצר הרע. אז הוא אומר, תוריד הכל, תוריד הכל, תהיה נקי לחלוטין, לגמרי. ולא יישאר בזוהמת יצר הרע כלל, זולתי רק החלק הטוב המבורר שבו, שהוא המוכרח לקיום הגוף בלבד. לקחת מהחיים רק את המינימום של המינימום של המינימום, אבל חוץ מזה כולו רוחני. ואז מגיעים באמת לנבואה. אין מעכב להבדיל בין כוחות הנפש, אל מקורה באור מחצב הנשמות, הדבק אל מקור רוח הקודש באור עשר הספירות. אז פה לקחנו את זה קצת למקום מאוד מאוד גבוה, כשאנחנו בעצם מדברים על... פה באבוידה של שריבובים, אנחנו מדברים על מקום הרבה הרבה יותר נמוך. אנחנו מדברים על להיות מחובר לאילן, ולנקות כמה שאפשר מהמראה שלנו, בשביל שהמראה שלנו תוכל לשקף אור אלוקי פנימי אמיתי, שזה יחזיר אותנו למשיבת נפש, שהנפש דבקה למקור. אומר רבינו האריזל, ואתה באבונותינו, אומר רב חיים ויטל בעצם, כותב, ואתה באבונותינו הרבים והרעים, מתבקש בישיבה של מעלה, הסתלק הארי הקדוש לעולם הבא. הוא עליו השלום, הוא אמר מקודם שהאריזל היה מגלה לכולם את כל הפגמים שלהם ואומר להם בדיוק תתקם פה וזהו. אומר, הוא התבקש בישיבה של מעלה. הוא עליו השלום הלך למנוחתו ועזב אותנו להנחות. ואין מי שיסיר המסך המבדיל בינינו לבין אלוקינו שהם האבונות, כמו שאמר הנביא עליו השלום, כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם. ובעבור שאמרו רבותינו זכרונם לברכה גמורה בשבס כ"ד עמוד א', הבוא להיטהר מסיין אותו, אמרתי כדי לזכות את עצמי, אומר רב חיים ויטל, ולזכות למי שרוצה לשוב בתשובה שלמה ורוצה לתאר את נפשו ולהיכנס בפרדס החוכמה כדי שיצטיירו בנפשו הדברים העליונים הקדושים. הוא רוצה לא רק ללמוד בשביל לדעת, הוא רוצה גם שזה יצטייר אצלו בנפש, זה ישפיע עליו, שיהיה מחובר. אמרתי לכתוב העוונות שהאדם נכשל בהם בבחרותו או בזקנותו, כמו שאמר, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, והרפואה שצריך שיעשה לכל אבון ואבון. אני אכתוב את מה שהאריזל גילה לנו, לידע המקום שפגם, ומה יעשה לתקן, ומה התשובה שצריך לעשות לתקן את אשר איבט, מהנמצא בידי מפי הרב עליו השלום. אומרת, כל מה שאני כותב זה לא חידושים שלי, זה דברים של הרב, מה שהרב אמר, ואת הדברים האלה, והכוונות והתיקונים שצריך לכל אבון ואבון. אני אכתוב בדיוק מה התיקונים, מה הכוונות, מה צריך לעשות, וגם הגלגולים שיתגלגל על כל אבון ואבון. אני כותב גם מה הולך להיות העונש של כל עבירה, כדי שיחרד לבבו מעונשו. אדם יראה את העונש, הוא יבין, יקבל חרדה, הוא יקבל פחד, וישוב אל השם וירחמיו. ומסיים רב חיים ויטל ואומר, והוא יתברך ויתעלה, יאיר עינינו באור תורתו, ויגלה עינינו לראות ולהבין נפלאות וסודות תורתו הקדושה והתמימה, ומעט עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, אני מפיל תחינתי לפני כיסא כבודו, ומתפלל ומבקש ושואל עזר וסיוע, שיעזרני ויסייעני ויצילני משגיאות, לבל לקשל בכתיבתי, ושיהיה עבודתי זו ראויה לפניו, ושכוונתי לשוב מעוונותיי, ולעובדו בלבב שלם, כי בו ותח ליבי ויעזרני, ויעיר עיניי באור תורתו הקדושה, אף על פי שאינני ראוי, ולא כדאי להיכנס לפנים ממחיצתי, אבל הבא להתאר מסעין אותו, לכן שמתי פניי ככה למיש, והידע כי לא אבוש, והתחיל, עזרי מי עם השם, עושה שמיים וארץ, והנה התחיל לכתוב רפואת חולי הנפש הנזכר לאל, כאשר שמעתי מפי מורי, זכרונו לברכה לחיי העולם הבא. עד כאן דברי רב חיים ויטל שאנחנו לומדים היום. זה נמצא בשער רוח הקודש בדף י' בייס עמד בייס, ובעזרת השם אני מקווה שמחר אולי נלמד את העניין, שתיקונים בפועל על העניין של שיבובים.